טוב, בפעם הקודמת דיברנו על ההסבר לפי הרמב״ם, מה משמעותו של המעמד הזה של הלכות שיוצאות מדרשות. זה שהם דברי סופרים, אז אמרתי שזה לא אמירה כוללת, שיש לה איזשהו אוסף השלכות שהולך אוטומטית, אם זה דרבנן, אז ספקו לכולה, כבוד הבריות דוחה אותו, וכן הלאה, כן, ולא מענישים עליו וכל מיני דברים כאלה, וחילופיהם בדאורייתא. הטענה היא שלא, יש אוסף של השלכות, ובכל השלכה צריך לבדוק לחוד, יש אוסף, קודם כל יש אוסף קטגוריות של הלכות דרבנן, אוסף רמות של זיקה למקרא, זה מה שקובע בעצם האם זה דאורייתא או דרבנן לפי הרמב״ם, לפי רמת הזיקה, ככה זה יותר קרוב או יותר רחוק מה... תוכן של הפסוק או של הפסוקים, וכל קטגוריית דרבנן כזאת יכולות להיות לה השלכות הלכתיות שונות. אחת יכול להיות שהיא תהיה דברי סופרים, או הספקה יהיה לחומרה. דיברנו על זה לגבי הלכות שיוצאות מדרשות. הלכה למשה מסיני למשל היא דברי סופרים שספקה לכולה. ניסיתי אפילו להציע הסברים למה. זאת אומרת, אין פה איזושהי אמירה קטגורית כללית, אלא יש פה אוסף של הבחנות, והמושג דאורייתא ודרבנן זה לא מושג סל. זאת אומרת, זה לא שיש לו אוסף של הרבה מאוד השלכות שכולן הולכות ביחד. כל השלכה כזאת צריכה להיבחן לגופה. אבל לענייננו, אם נחזור עכשיו למהלך העיקרי של הדברים, בעצם הטענה היא שההלכה שמדברים עליה, היותה דאורייתא או דרבנן, זה תלוי בזיקה שיש לה לכתוב. אם זה נמצא ממש בתוך הכתוב זה דאורייתא, אם זה לא נמצא בכתוב זה דברי סופרים, אבל מה זה לא נמצא בכתוב? לא נמצא בכתוב, יש רמות שונות של לא להימצא בכתוב, דיברנו על פרדוקס הערימה, דיברנו על זה שיש הרבה פעמים לא נכון להשתמש בלוגיקה בינארית של כן או לא, שחור לבן, אלא יש איזשהו רצף. הבאתי אוסף של דוגמאות שממחישות את העניין. אגב, במקביל להבחנה הזאת של הרמב״ם, שבעצם נמצאת, אולי לא במקביל, קודם כל אני אחדד אותה יותר. דיברנו על זה שיש לחכמים בעצם שני סוגי תפקידים, או שני כובעים, מחוקקים ופרשנים. כשהם פרשנים, התוצר הוא הלכה דאורייתא, כשהם מחוקקים, התוצר הוא הלכה דרבנן. אוקיי? זה החלוקה המקובלת. הרמב״ם טוען שיש תפקודים מסוימים של חכמים, שהם בעצם מעורבים משני הכתבים, יש בהם מימד פרשני ומימד חקיקתי. בשפה שלנו היום קוראים לזה חקיקה שיפוטית. יש לזה הרבה מאוד פולמוסים וויכוחים, לא רק באקדמיה אלא גם בשיח הציבורי, כאשר שופט מקבל איזושהי החלטה שבעצם ניכר שיש שם השפעה של תפיסות העולם שלו. זה לא סתם פרשנות יבשה של החוק, שזה לכאורה מה שהוא היה אמור לעשות, כן? לכאורה, בשיטה שלנו, נגיד, יש חלוקה מאוד ברורה. זאת אומרת, חברי הכנסת הם המחוקקים, והשופטים הם הפרשנים. בהלכה, חז"ל עושים את שני הדברים, או חכמים עושים את שני הדברים. בעולם המשפטי יש חלוקה. המחוקק הוא המחוקק, זאת אומרת, המוסד המחוקק הוא אחראי על החקיקה, ומוסדות המשפט הם אחראים על הפרשנות והיישום. אוקיי? עכשיו, מה קורה? לפעמים שופט מקבל החלטה שהיא לא סתם פרשנות פשוטה של החוק. עובדה ששופט אחר יקבל החלטה אחרת. אז מאיפה בא ההבדל הזה? כנראה יש להם תפיסות עולם שונות, ותפיסות העולם שלהם מקרינות על האופן שבו הם מפרשים את החוק. וזה מה שנקרא חקיקה שיפוטית. זאת אומרת, יש פה אקט שיפוטי, אבל יש בו מימד חקיקתי. אתה בעצם מייצר חוק חדש, אתה לא סתם מפרש את החוק הקיים, ואז עולות הביקורות, זה לא המנדט שלך, אתה לא יכול לעשות את זה, כן, יש דוגמה נהדרת לעניין הזה, לא, לפני לא הרבה שנים היה את דין המרכולים, פתיחת מרכולים בשבת, כן, האם רשויות מקומיות יכולות להחליט על פתיחת חנויות בשבת, או שזה אמור להתבצע על ידי הכנסת, או באופן ממלכתי. אז זה הגיע לבגץ, ובבגץ אפשרו לרשויות המקומיות לקבל את ההחלטה הזאת, כל רשות לפי איך שנראה לה. היו שותפים שם, נדמה לי, 5 שופטים היו בהרכב. שני הדתיים היו נגד, 3 החילוניים היו בעד. ואז מרים נאור, שהייתה אז הנשיאה, זה היה פסק הפרידה שלה, כתבה את הפסק הזה, אז היא אומרת, דעו לכם, זה מקצועי לגמרי, זה לא תלוי בכלל בתפיסות עולם, מה שהם חוזרים על זה כל הזמן, אבל שני הדתיים פסקו כך, ושלושת החילונים פסקו כך. יש איזשהו סוג של התרשמות שקשה מאוד לעטוף אותו במילים המצחיקות האלה. כן, זה תלוי בתפיסות העולם של השופטים. ואגב, ככה זה, זה לא האשמה, אין מה לעשות. אין פרשנות שהיא פרשנות נטו, אין דבר כזה. תמיד כשאתה מפרש משהו, אתה מביא איתך את העולם שלך, את הערכים שלך, את ההבנות שלך, את הניסיון שלך, אין מה לעשות. אף בן אדם הוא לא...
מחשב.
כן, מחשב, בדיוק. היום כבר גם מחשב הוא לא מחשב. פצ'ט GPT. אז כן, פצ'ט GPT כידוע הוא שמאלן. כן, כשתשאלו אותו שאלות, קבלו תשובות שמאלניות. הרבה פעמים מביאים... מביאים מזה ראייה שהשמאלנים צודקים, הנה המחשב שהוא אובייקטיבי לכאורה, וזה כמובן שטויות, מי הזין את המחשב הזה? והם מקסיליקון, כולם שמאלנים, והם אלה שמזינים אותו. אז ברור שאם תיתן למחשב לקרוא רק את כתבות הארץ, אז תקבל ממנו חוות דעת בהתאם. שאלה מה אתה מלעית אותו? זה לא מעיד שום דבר על מהי האמת. בכל אופן, אבל כן, המחשב הפרדיגמטי, לא המחשבים של היום. אז הוא באמת נקי, הוא לא, תן לו, הוא יעשה את החשבון, נגיד לך מה התשובה. הבני אדם הם לא מחשבים, ופרשנות לחוק תמיד כוללת בתוכה מרכיבים של תפיסת העולם של הפרשן, של ההבנות שלו, של נטיות הלב שלו, כל מיני דברים. ולכן אין בעצם פרשנות שאין בה מימד חקיקתי. אין, זה טעות. זה קצת מזכיר את ה... יש מחלוקת רמב״ם ורייבד, בקריאת מגילה, בהלכות מגילה. לא, בהלכות קריאת שמע, סליחה. הרמב״ם אומר שיכול לקרוא קריאת שמע בכל לשון, ובלבד שידקדק באותיותיה. קריאת שמע זה אפשר להגיד בכל השפות, לא רק בשפה העברית, זה משנה במסכת סוטה, בתחילת פרק שביעי, אלו הנאמרים, שהם נאמרים בכל לשון, אחד מהם זה קריאת שמע. אתה יכול לתרגם את זה לאנגלית ולהגיד, כן, listen, ישראל, our God is משהו, כך וכך, אוקיי? אז... אה, כן, בדיוק. The one and the best. אז הטענה בעצם אומרת שאפשר להגיד את זה בכל שפה, אבל אתה צריך לדקדק. אז הרייבט שואל עליו, אבל כל השפות פירושם, ומי הוא זה שידקדק אחר פירושו? מה יש לדקדק בפירוש, באותיות של... הפירוש הוא בסך הכל מבטא תוכן כלשהו. איזה משמעות יש לדקדוק באותיות פירושו? בעברית, אז אתה אומר, יכול להיות שיש איזושהי משמעות דווקא לניסוח הזה, ולא לניסוח רב, כי הניסוח הוא דווקני. וכשאתה עושה תרגום, אז אדם החליט לתרגם את זה למילים האלה, מישהו אחר לתרגם את זה במילים קצת אחרות, העיקר שהתוכן נשמר. מה יש לדקדק באותיות? כן, זה הנקודה. עכשיו, אין תרגום שהוא תרגום, אם היה תרגום אובייקטיבי, אז היה אפשר גם לדקדק באותיותיו של התרגום, כי גם התרגום הוא אחד לאחד של המקור. אבל אין, זה תמיד כרוך בהמון עניינים סובייקטיביים, אישיים, הטיות, מה שלא יהיה. ולכן האשליה כאילו שאפשר לפרש משהו באופן נקי לגמרי, זאת אשליה. אין דבר כזה. ולכן הטענה שפרשנות חקיקתית, או כן, פרשנות, סליחה, חקיקה שיפוטית, היא לא לגיטימית, זה שטויות. יכול לבקח על מינונים, יכול להגיד פה הרחקת לכת, פה הגזמת, אבל לתפוס שבאופן עקרוני השופט צריך להיות מחשב ואסור לו להכניס את עצמו לתוך הזה, אפילו אם הוא ינסה הוא לא יצליח. אי אפשר לעשות דבר כזה. זו טענה מתממת. ממה הוא מתממת, אבל זה לא יכול להיות נכון. זה בעצם אומר שההבחנה שיש לנו בין חקיקה לבין פרשנות היא הבחנה חדה מדי. אין דבר כזה פרשנות תאורה. כל פרשנות יש בה מימד חקיקתי. יש בה מימד שהוא בעצם מעבר לטקסט המתפרש. כשאני אפרש את הטקסט, הפירוש יש בו משהו שלא מבטא רק את הטקסט, אלא הוא מבטא גם משהו ממני. עד כדי כך שכן בהרמנויטיקה של העשרות שנים האחרונות, כמו מדברים על דקונסטרוקציה, כן, דרידה וכל הדברים האלה, שבעצם אומר, עזוב, אין שום דבר חוץ מאשר החקיקה. זאת אומרת, רק הפרשן נמצא שם. אין שום משמעות באמת. לתוכן של הטקסט, הכל סובייקטיבי, שזה שטויות במיץ. אבל הוא לוקח נקודה נכונה רחוק מדי. זאת אומרת, הוא פשוט, זה כמו קריקטורה, שיש למישהו שומה פה, אז בקריקטורה השומה הזאת פתאום הופכת להיות חצי מהתמונה. קריקטורה עושה את זה בצדק, היא רוצה להמחיש נקודה שאליה היא רוצה לסב את תשומת הלב. אבל כשאתה עושה הגות קריקטורית, אז ככה זה גם נראה. דקונסטרוקציה זה הגות קריקטורית. בדיוק נכנסת. דיברנו על דרידה ודקונסטרוקציה. אז ה... כן, היה צרפתי. יהודי אלג'יראי. צרפתי. תוניסאי? לא אלג'יראי? אני חושב שהוא אלג'יראי. בכל אופן, אז הטענה היא ש... אתה לא יכול... אתה לא יכול... כן.
כל ה... איך נכון להתייחס לכל ה... אני שואל איפה לשים את הגבול.
אין, לא יודע לשים גבול, זה בדיוק הנקודה.
קשה, זה דרגיש...
זאת דרישה... זאת דרישה ילדותית. אי אפשר לשים גבול. איך אלא ישר, לא יודע. אין קווי. ברגע שאתה שים את הגבול, גם הגבול עצמו יעבור פרשנויות. אני אקבע את העיקרון שהוא הגבול. אוקיי, הגבול הוא שצריך רק לפרש באופן שמתאים למילים של הטקסט. לא יודע בדיוק מה. מה זה נקרא מתאים למילים של הטקסט? עוד פעם יתחילו ויכוחים. אתה לא יכול לסגור את העניין הזה. אין דבר כזה. זה לא, זאת אשליה. כן, בעולם המשפטי ישנן תפיסות שנקראות פוזיטיביזם. בעצם בפילוסופיה בכלל, אבל בעולם המשפטי יש פוזיטיביזם משפטי. פוזיטיביזם המשפטי מורכב מכמה אלמנטים. אחד מהם זה האשליה הזאת שאומרת שהשופט אמור להיות בסך הכל פרשן, לגזור באופן דדוקטיבי את הפסק מתוך החוק. אוקיי? זה שטויות במיץ, אין דבר כזה. אי אפשר לעשות את זה, אפילו אם תרצה. זאת אומרת, אפילו אם עקרונית אתה דוגל בתפיסה כזאת, היא לא ישימה. אי אפשר לעשות דבר כזה. זה לא מתמטיקה, אוקיי? אז לכן, גם אם אפשר להתווכח על זה עקרונית, אם נכון לפעול כך, אבל אי אפשר להתווכח על זה מעשית, שזה לא מעשי. זה פשוט לא, מי שאומר אחרת פשוט לא מבין על מה הוא מדבר. אז הטענה היא שהרמב״ם בעצם מה שהוא טוען זה שכשאנחנו מוציאים הלכה באמצעות דרשה, מה שאנחנו עושים פה זאת חקיקה שיפוטית. זה משהו בין חקיקה לבין פרשנות. זאת פרשנות שיש בה מימד שבא מהפרשן ולא מהטקסט. לכן אתה לא יכול להגיד שהוא חשף משהו שהיה בתוך הטקסט. זה דדוקציה. הדדוקציה חושפת את מה שהיה בתוך הטקסט. דיברנו על זה, כן, שטיעון דדוקטיבי, המסקנה בעצם הייתה בתוך ההנחות. לכן המסקנה נובעת בהכרח מן ההנחות. לכן טיעון דדוקטיבי הוא טיעון חושף. זה חלומו של הפוזיטיביסט. כן, שהשופט יהיה מכונת דדוקציות. אתה בסך הכל תחשוף מה שיש בתוך החוק וזהו. לא תוסיף שום דבר משלך. אבל מדע, משפט, כל התחומים שהם לא מתמטיקה, הם בעצם, יש בהם אנלוגיות ואינדוקציות והסקים רכים יותר. ומה זה אומר שהם רכים יותר? זה אומר שיש משהו שאתה מוסיף לעובדות או להנחות שמהן אתה יוצא, ורק ככה אתה מגיע למסקנה. בתוך המסקנה לא נמצאות רק העובדות, או רק ההנחות שלך. יש משהו שהוספת מעבר לעובדות ולהנחות, שהוא בא כנראה ממך. ומישהו אחר שבנוי אחרת, יכול להיות שיגיע למסקנה אחרת, כי הוא יוסיף דברים שונים. אוקיי? אגב, זה לא אומר שכולם צודקים. למשל, באנלוגיה במציאות, יבוא מישהו ויגיד, הצפרדע הזאת היא ירוקה, זאת גם צפרדע, אז גם היא ירוקה. זאת אנלוגיה, נכון? ומישהו אחר יגיד, למה אתה מניח שבכל הצפרדעים יש אותו צבע? אולי יש צפרדעים ורודות גם. אתה לא יכול להיות בטוח. אולי כן, אולי לא. לכן, יכול להיות מישהו שיעשה את העסק הזה, יגיד, הצפרדע הזאת ירוקה, מישהו אחר יגיד, לא, לא נכון. אני לא חושב שהצפרדע הזאת צריכה להיות ירוקה. בסוף, בסוף, אפשר להסתכל ולראות שהצפרדע הזאת ירוקה או שלא. מה שאמרתי עכשיו לא אומר ששניהם צודקים. זה נקודה חשובה. מה שזה אומר, זה שהעסק הזה הוא לא אובייקטיבי. אחד יעשה אותו כך, השני יעשה אותו אחרת. זה לא אומר ששניהם צודקים. זה רק אומר, אבל שאין לנו דרך אחרת. אין לנו דרך להיות בטוחים במסקנה שלנו. ולכן ייתכן שנתאה וייתכן שנצדק. פוסט-מודרני או הפלורליסט יגיד, זה גם אומר שכולם צודקים. כי אין אמת בהקשר הזה, אבל זה לא נכון. יש אמת בהקשר הזה, בעיניי. יש אמת. זה נכון שאין לנו דרך ברורה או ודאית להגיע אליה. כי הדרכים האלה הן דרכים רכות יותר, הן לא דרכים קשיחות, הן לא דרכים חד משמעיות, האנלוגיה והאינדוקציה, ודיברנו על הדברים האלה. בעצם מה שזה אומר זה שדרכי הדרש, עכשיו אני ממשיך את החלק הבא, דרכי הדרש בסופו של דבר הן לא דדוקציות מהפסוקים. הן לא מוציאות את מה שיש בתוך הפסוק, אלא הן אנלוגיות או אינדוקציות. זאת אומרת, אני לוקח את השם ולוקח חתירה, אני אומר בוא נעשה אנלוגיה, אז גם תלמידי חכמים. אם צריך לראות מהקדוש ברוך הוא, גם לראות מתלמידי חכמים. אז אני עושה איזשהו סוג של אנלוגיה. אוקיי? עכשיו, את בא לרבות, אז הוא עוזר לי להגיד, הוא אומר לי, פה תעשה אנלוגיה. הוא לא אומר לי מה התוצאה של האנלוגיה, נכון? דיברנו על זה. והתוצאה של האנלוגיה תלויה בשאלה, מה אני חושב? מה דומה לקדוש ברוך הוא? אני חושב שתלמידי חכמים. מישהו אחר יחשוב, לא יודע, ספרי תורה. נכון? מישהו אחר יחשוב כיסאות, אני לא יודע מה. יכול להיות כמה דברים. אז העובדה שאני עושה פה איזשהו עסק מהתורה, לא אומרת שאת התוצאה אני חשפתי בתוך התורה. התוצאה לא נמצאת בתוך התורה. אני הוספתי על מה שיש בתורה עצמה עוד דברים שהם מדילי, כן, הם משלי. ולכן העסק הזה הוא לא דדוקציה, או אנלוגיה, אינדוקציה, או עסקים רכים יותר. גם במדע אנחנו עוסקים בעסקים רכים יותר, וזה נבדל המדע מהמתמטיקה. מתמטיקה זה עסקים דדוקטיביים, מדע זה אנלוגיות ואינדוקציות, ואבדוקציות.
שדיבר מה זה אבדוקציה?
אבדוקציה זה, זאת אומרת, אינדוקציה זה ללכת מפרטים אל הכלל. אבדוקציה זה ללכת מפרטים לתיאוריה שמסבירה אותם. וממילא גם כמובן לכלל. זה מה שעומד בבסיס האינדוקציה. תגיד, אתה אומר, כל העצמים בעלי המסה נופלים לכדור הארץ. איך אתה יודע? כי ראיתי כמה כאלה שנפלו, ואני מניח שזה נכון לכל העצמים בעלי המסה. נכון? זה אינדוקציה. אבל אם אני אגיד, יש חוק גרביטציה. כל שתי מסות מושכות אחת את השנייה. כתוצאה מזה, העצמים שראיתי נפלו לכדור הארץ. זה הסבר. למה הם נפלו לכדור הארץ? כי יש כוח שכל שתי מסות מפעילות אחת. ממילא גם יצא לי כמובן ההכללה שכל עצם בעל מסה יימשך לכדור הארץ. אבל אתה שם לב שהמעבר מהמקרים לתיאוריה, זה לא אותו דבר כמו המעבר ממעט מקרים למכלול שלם של מקרים. המעבר השני, מה שנקרא אינדוקציה, הוא ברמה הפנומנולוגית. ברמה של העובדות, ממעט עובדות לאוסף של עובדות. המעבר שנקרא אבדוקציה,
הוא כולל בתוכו שלב ביניים של ניסיון לגבש תיאוריה,
וממנה כמובן תצא גם ההכללה. מהתיאוריה תצא ההכללה, כי התיאוריה אומרת בעצם שכל העצמים בעלי המסה ייפלו. מה שעומד בבסיס האינדוקציה זה בעצם אבדוקציה. אנחנו הרבה פעמים אפילו לא שמים את זה על השולחן, אבל בעצם זה נמצא שם. כן. הטענה היא שהצבע של הצפרדיה, נגיד באנלוגיה שעשיתי קודם, כנראה נובע ממבנה הגוף שלה. וכיוון שכל הצפרדים יש להם מבנה גוף דומה, כנראה יהיה להם אותו צבע. יש לי פה איזושהי הנחה שהיא תהווה תיאוריה שמסבירה את מה שאני אומר שבעצם תמיד הצבע הוא ירוק. ולא סתם קביעה שהצבע הוא ירוק. קביעה שהצבע הוא ירוק זה רק מעבר מעובדות מעטות לעובדות מרובות. אבל מאחורי זה אמור להיות איזשהו רציונל, איזשהו הסבר תיאורטי. המעבר אל הרציונל זה מה שנקרא אבדוקציה. זה פירס. פירס הגדיר את ההיסק הזה כאבדוקציה. אז ההסקים האלה שאנחנו עושים מהמדרש, הם בעצם הסקים רכים יותר. אז הם לא חקיקה, כי חקיקה בכלל לא קשורה לפסוקים. כן? תקנות, גזרות וכו', לא קשור לפסוקים בכלל. הם לא פרשנות במובן הפשוט, כי הם לא מוציאים את מה שיש בפסוק עצמו. אלא זה משהו שמרחיב את מה שיש בפסוק, עושה לו אינדוקציה או אנלוגיה או משהו כזה, ולכן זה משהו בין חקיקה לבין פרשנות. משהו שהוא באמצע. זה האופי של עולם הדרש. זה בעצם הסיכום של כל מה שדיברנו על הרמב״ם. ומכאן אני ממשיך הלאה. אוקיי? אז זאת התמונה. עכשיו אני רוצה להסביר טיפה יותר את המשמעות של העניין הזה. מה זה אומר שזה בעצם חקיקה שיפוטית, או, או, או בין חקיקה לבין פרשנות, או זה משהו באמצע? אז מה שאני ארצה לעשות עכשיו, זה לנסות להראות לכם איך עובדת הלוגיקה הזאת, שהיא לא לוגיקה דדוקטיבית. הדדוקציה זה הלוגיקה הקלאסית, זה מה שלומדים בקורסי לוגיקה. אוקיי? במתמטיקה או בפילוסופיה, לא משנה, אבל זה מה שלומדים בקורסי לוגיקה. אני רוצה לנסות ולהראות לכם איך עובדת לוגיקה רכה. לוגיקה של אנלוגיות ואינדוקציות, לא לוגיקה של דדוקציות. וגם שם יש לוגיקה. מאיפה לקוח הרעיון הזה? הרב הנזיר, בספר שלו כל הנבואה, עוד חיבורים שלו, הוא טוען שי"ג מידות הדרש זה בעצם ארגז הכלים הבסיסי של הלוגיקה, מה שהוא קורא ההיגיון השמעי, להבדיל מההיגיון החזותי. ההיגיון החזותי זה כאילו ההיגיון הקלאסי, היווני או המתמטי או מה שלא יהיה, וההיגיון, הוא טוען שבעולם של התורה מה ששולט זה ההיגיון השמעי, זה איזשהו היגיון אחר. ואבני הבניין היסודיות שלו זה לא כללי הלוגיקה הבסיסיים, שאנחנו מכירים מלוגיקה, אלא זה מידות הדרש. הוא טוען שמידות הדרש זה כלי הבניין היסודיים של הלוגיקה השמעית. עכשיו, אפשר להתווכח מה בדיוק הוא מתכוון, היה לי איזה כל מיני ויכוחים עם כל מיני אנשים, לא משנה כרגע, אז כרגע אני אומר את מה שאני אומר. בסדר? אם זה באמת מה שהנזיר מתכוון או לא, אפשר להתווכח, אבל מה זה מעניין? שאלה מה נכון, לא מה הנזיר אמר. אז אני רוצה לטעון שזה נכון, לא אכפת לי אם הוא אמר את זה או לא אמר את זה. אני אחלק את המידות לשני סוגים, מידות הדרש. מידות הדרש בעצם מחולקות למידות הגיוניות ומידות טקסטואליות. מידות הגיוניות אלה מידות שההיסק שאני עושה מתבסס על היגיון. למשל, קל וחומר, בניין אב מכתוב אחד, בניין אב משני כתובים, וכן הלאה. זה המידות ההגיוניות. לא וכן הלאה בעצם, זה פחות או יותר אלה. אולי שני כתובים המכרישים זה את זה.
מידות הגיוניות, אז קל וחומר?
קל וחומר, בניין אב מכתוב אחד, בניין אב משני כתובים.
אז בדיוק
בניין אב מכתוב אחד ומשני כתובים, זה בעצם אנלוגיה ואינדוקציה.
אנלוגיה ואינדוקציה?
כן. וגם קל וחומר, עוד מעט נראה איזשהו סוג של אנלוגיה. אין פה דדוקציה בעולם של המידות, בניגוד למה שיש כאלה שחשבו.
אין דדוקציה?
אין. דדוקציה היא לא מידה דרש. עכשיו, לפי מה שאמרתי עד עכשיו, אתם מבינים, זה חייב להיות ככה. כי אם היה עסק דדוקטיבי, זה לא היה נקרא דרש. זה, אני מפרש את מה שיש בתורה עצמה, אני פשוט מוציא עוד ועוד דברים שהיו בתוך התורה. זה לא יכול להיות דרש, לזה הרמב״ם לא יקרא דברי סופרים. זה חשיפה של מה שיש בתורה עצמה. לכן בהגדרה, בעולם הדרש לא יכולה להיות דדוקציה. עכשיו יש חוקר מידות בשם אדולף שוורץ, מבית המדרש לרבנים בווינה, היה כבר נדבר לפני 100 שנה או משהו כזה, הוא בעצם הוציא ספרים על, על חלק ממידות הדרש, בגרמנית הוא הוציא, אבל יש שניים נדמה לי שתורגמו לעברית, הוא למשל טוען שקל וחומר זו דדוקציה. אז אני אומר, עוד מעט אני אסביר למה הוא לא צודק, אבל כאן אני אומר למה הוא לא יכול להיות צודק. הוא לא יכול להיות צודק, כי אם זה כך, אז קל וחומר לא הייתה מידה דרש. בסדר? לא צריך הלכה למשה מסיני שאומרת לי את מידות הדרש בשביל דדוקציה. דדוקציה אני משתמש בה בכל מקום, בכל הקשר, זה ברור, זה לא צריך בשביל זה הלכה למשה מסיני שאומרת לי תשתמש בדדוקציה. בסדר, זה כמו להגיד, תשתמש בהיגיון שלך, אוקיי? אז זה לא יכול להיות נכון. בהמשך אני אסביר למה זה באמת גם, אני אראה למה זה גם לא נכון, איפה הוא מפספס. אז זה המידות ההגיוניות, ובכל זאת זה מידה הגיונית. זה לא דדוקציה, אבל זה מידה הגיונית. המידות הטקסטואליות הן בעצם מידות שלא מבוססות על עקרונות הגיוניים, אלא על עקרונות של הטקסט. למשל, מידת כלל ופרט, או מידת גזירה שווה, כלל ופרט וכלל, כל המידות האלה, הן מידות טקסטואליות. מה זה אומר? נגיד שהתורה אומרת, ונתת כסף בידיך, בכל אשר תובע נפשך, בבקר, בצון, ביין, בשחר, בבקר ובצון. בסדר? אז מה זה? בכל אשר תובע נפשך זה כלל, ביין, בשחר, בבקר ובצון, זה פרט. נכון? זה דוגמאות ספציפיות. בכל אשר תובע נפשך זה כלל. אז מכאן אנחנו דורשים דרשה של כלל ופרט. כלל ופרט הוא כלל, כי יש שם גם כלל בסוף. מה זה אומר? הסגנון שהתורה בוחרת בו, זה סגנון שעובר מלשון כללית לדוגמאות וחוזר אחרי זה לשון כללית. וזה אומר שאני צריך לעשות פה משהו. את מה שמניע אותי לפעולה, זאת תופעה טקסטואלית. ניסוח שהתורה בחרה בו. ומזה אני אמור להוציא מסקנות. לכן אני קורא לזה מידות טקסטואליות. לעומת זאת בקל וחומר, התורה אומרת ששן ורגל חייב בחצר הניזק, לכן קל וחומר שקרן חייב בחצר הניזק. זה לא קשור לסגנון של התורה, זה לא בגלל שהתורה ניסחה את החיוב של שן ורגל בצורה כזאת או בצורה אחרת. פשוט ההיגיון שלי אומר שקרן יותר חמור משן ורגל, ולכן אני עושה קל וחומר. זה לא מתחיל מאיזושהי תופעה סגנונית, טקסטואלית, זה נובע מההיגיון. לכן אני קורא לזה מידה הגיונית, ולזה אני קורא מידה טקסטואלית. כל המידות הטקסטואליות, ודיברנו על זה כבר, מתחילות מתופעה טקסטואלית, מניסוח של התורה, ומזה אני מוציא איזושהי מסקנה הלכתית. הדרך מהטקסט אל המסקנה ההלכתית, יש בה סברה, תמיד. כי אחרת, איך אני יודע את מה לרבות, בכלל ופרט, או את בא לרבות את השם אלוקי חתירה. איך אני יודע מה לרבות? את השם אלוקי חתירה לרבות. מה? לא כתוב בפסוק מה. טוב, הפרשן צריך להחליט את מה הוא מרבה בדומה לקדוש ברוך הוא. אז רבי עקיבא הציע תלמידי חכמים. אוקיי? אבל פה כבר יושב היגיון. מה הכי דומה לקדוש ברוך הוא? כנראה תלמידי חכמים. יכול היה לבוא מישהו אחר עם היגיון אחר ויעשה את אותה דרשה. מה משותף לשניהם? שאת בא לרבות. אבל את מה לרבות? תלוי בהיגיון שלך. אז מה זה אומר? שמידת הדרש לא אומרת לי מהי התוצאה. היא נותנת לי טריגר לדרשה. היא אומרת, פה אתה צריך לבצע הרחבה. פה אתה צריך לבצע מיעוט. פה אתה צריך לבצע השוואה. אוקיי? זה מה שמורה לי מידת הדרש. מכאן והלאה נכנס ההיגיון של הדרשן. איך להשוות, מה להשוות, מה להכליל, מה להוציא, מה... זה כבר החלטה שלך מההיגיון שלך. אז היגיון יש בכל דרשה. ההבדל בין המידות ההגיוניות והמידות הטקסטואליות זה בשאלה מהו הטריגר לדרשה. במידות ההגיוניות הטריגר לדרשה הוא ההיגיון. במידות הטקסטואליות הטריגר לדרשה הוא הטקסט. בסוף, אחרי שיש כבר את הדרשה, את הטריגר, אני משתמש בהיגיון כדי להוציא את המסקנה. זה נכון בשני ההקשרים. עכשיו, אני רוצה להתחיל לנתח את המידות ההגיוניות, אנחנו כנראה לא נספיק יותר מאשר המידות ההגיוניות, אבל אני ארצה לעסוק קצת במידות ההגיוניות. ואני אנסה להראות לכם שבעצם זאת הגנה, כן, כנגד דרידה, הזכרנו אותו קודם, זאת הגנה על העובדה שיש לנו את היכולת לעשות חקיקה שיפוטית, וזה לא סתם עניין שרירותי. זה לא הכרחי. אבל זה שזה לא הכרחי, זה לא אומר זה שרירותי, זה סתם ספקולציה. הביקורת על חקיקה שיפוטית, הוא הביקורת של דרידה על הפרשנות הקלאסית, זאת ביקורת שאומרת, הרי אתה מבין שמה שנכנס בתוך הפרשנות שלך, יש בו מימדים סובייקטיביים שלך. ולכן בעצם מה שאתה עושה, זה המצאה, זה לא פרשנות. ואז רק דרידה הופך את זה לאידיאולוגיה. אז עכשיו, אוקיי, זה המצאה, זה מה ש... פרשנות נקרא להמציא, זה נקרא פרשנות, אוקיי? אותו דבר הביקורת על החקיקה השיפוטית. הרי אתה השופט הכנסת את עולם המושגים שלך, כמו פסק דין המרכולים שהבאתי קודם. שהתירו לרשויות מקומיות, הבאתי את זה קודם, תדומה. התירו לרשויות מקומיות לפתוח מרכולים בשבת, או להחליט לפתוח מרכולים בשבת, הדתיים התנגדו, השופטים החילוניים היו בעד, זאת אומרת שברור שעולם הערכים של השופט נטל חלק בפסק הדין שלו. זה ברור, קשה להכחיש את זה. נכון? אז מה? אז יגידו בסדר, זה הכל ספקולציות. זה סתם, בעצם זה סתם המצאה, אל תספר לי סיפורים שאתה עובד בתור שופט. אתה עובד בתור איש עם אג'נדה, עם פוזיציה. זה הביקורת על על החקיקה השיפוטית, שהיא מאוד דומה לביקורת של הדקונסטרוקציה. לחקיקה, על הפרשנות הקלאסית, שמנסה לחתור למשמעות של הטקסט, של כותב הטקסט. שם יש כל מיני ניואנסים, אוקיי? אבל הביקורת הזאת לא נכונה. לא פה ולא שם. למה? נכון שיש מימד סובייקטיבי בפרשנות, אבל זה לא נכון שזה כמו המצאה. זה לא נכון שזה סתם המצאה שרירותית וכל אחד עושה מה שהוא רוצה. לא, גם שופט דתי יהיו מצבים שהוא יפסוק לכיוון החילוני, כי הוא יבין שזה לא יכול להיות. יש מצבים שיכולים לסבול פירוש כזה, פירוש כזה, אז הוא כנראה ייתה לפירוש הדתי, והוא ייתה לפירוש החילוני. זה לא אומר שזה תמיד כך. זה לא אומר שכל הסיפורים האלה הם פשוט אוסף של אג'נדות והמצאות, ובעצם כל אחד עושה מה שהוא רוצה. זה הקפיצה שאותה אני לא מקבל. הביקורת נכונה. ביקורת נכונה במובן הזה שאל תציג את זה כפרשנות נקייה. זה לא פרשנות נקייה. אתה הכנסת משהו מהעולם שלך. אבל המסקנה שמוציאים מהביקורת הזאת, שאם ככה בעצם הכל משחק מחור, הכל זה משחקים של פוזיציות, לא נכון. פשוט לא נכון. יש פה לוגיקה מאחורי הדברים, גם אם הלוגיקה הזאת היא רכה, והיא לא חד משמעית, היא לא עם תוצאה מתמטית אחת ואין בלתה. אבל זה לא נכון שזאת המצאה. זוכרים שדיברתי על ההתבגרות, והילד, הנער והבוגר, כן? אז דיברתי שם גם כן על ביקורת כזאת. הנער אומר למבוגר, תשמע, אתה מקבל דברים בלי הוכחה, אז זה המצאות, אני מקבל רק הוכחות. ומה שהמבוגר עונה לו, המבוגר הסינתטי, להבדיל מהפונדמנטליסט, כן, דיברנו שם על שלושה מודלים, המבוגר הסינתטי בעצם אומר לו, אתה צודק שזה לא, אין הוכחה, זה לא ודאי, אתה לא צודק בזה, זה המצאות. יש משהו באמצע. יש משהו שהוא שכל ישר, common wisdom. משהו שהוא, הוא, כן, הוא סביר, הוא לא, זה לא ודאי, אבל אל תגיד לי זה סתם המצאה שרירותית, פוזיציה או מה שלא יהיה. אם אתה מרקסיסט, אז כל המצאה היא הופכת לפוזיציה. זה הכל אותו דבר, אוקיי? לא, זה לא אותו דבר. יש שכל ישר ויש משהו לא שכל ישר. טוב, מה שאני אנסה להראות לכם, זה שמאחורי מה שאני קורא פה שכל ישר יושבת לוגיקה. שאני יכול לעשות לה אפילו פורמליזציה מתמטית, ללוגיקה הזאת. למרות שזה לא דדוקציה, זה לא מתמטיקה, אבל אני יכול להראות לכם איך העסק הזה עובד, ובזה לענות לביקורת שאומרת, תשמע, אתה בסך הכל עושה המצאות. לא נכון, הנה אני אראה לך. יש לי מתודה מאוד מסודרת איך אני עושה את זה. בסדר? למרות שאנשים חושבים שאם יש מתודה מסודרת, אז זו דדוקציה. זה המתמטיקה או הלוגיקה הרגילה. לא! אני טוען שגם לחלקים הרכים יותר, לאנלוגיה ולאינדוקציה, יש מאחוריהם לוגיקה. ואני יכול אפילו לפרמל את זה, ולעשות פורמליזציה של הלוגיקה הזאת. כתבנו איזה ספר פעם על הפורמליזציה הזאת, אני חושב שזה ממש הפורמליזציה של איך עובד מדע, איך עובד משפט, והכל יוצא בעצם באמת ממידות הדרש. כמו שהרב הנזיר אומר, עוד פעם, זה לא שהם למדו איזה ממידות הדרש, אלא במידות הדרש אפשר לראות את האופן של איך שהדבר הזה עובד. וזה די מפתיע לגלות, אגב, זה מצאנו אחרי זמן, שחז"ל הגיעו למסקנות שבמבט פשוט נראה לך לא הגיוני, כשאתה עושה את הניסוח המתמטי, אתה רואה שהם קלו. זה די מדהים. אני, אחרי שעשינו את המודל הזה, אז נתתי פה איזושהי הרצאה על העניין הזה. לא, זה היה באוניברסיטת תל אביב בעצם, במדעי המחשב. נתנו שם סמינר במדעי המחשב על הלוגיקה הזאת של דרכי הדרש. שבת לפני ההרצאה הזאת בא אליי הבן שלי ממרכז, הוא למד אז במרכז, הוא אומר, שמע, יש איזה תוספות שאנחנו לא מבינים, אף אחד בישיבה לא מבין. מה זה הדבר הזה? זאת אומרת, הוא לא, מסקנה לא, לא, לא הגיונית. אז כן, זה קל וחומר, עם פירחה, ואז עוד פירחה, וזה, והשאלה איך תוספות הוציא בסוף את המסקנה שלו. אמרתי, טוב, חכה למוצאי שבת. במוצאי שבת ישבתי עם עם הטבלאות והנוסחאות, והראיתי לו שזאת התוצאה, חייב להיות כך. עכשיו, אחרי זה אתה גם יכול להבין למה יש מאחורי זה היגיון. אבל אתה צריך את הלוגיקה בשביל להבין. ומעניין שהתוספות עשו את זה בלי זה. זאת אומרת, הם, וגם הגמרא, הם הגיעו למסקנות האלה בלי המתמטיקה של העניין. לא, אני לא מעלה בדעתי שהם השתמשו במתמטיקה הזאת. המתמטיקה הזאת היא בסך הכל ניסיון לחכות את דרכי החשיבה שלהם בכלים יותר מודרניים. וזה מאפשר אגב לאנשים פחות מוכשרים להגיע למסקנות הנכונות, כמו תמיד בלוגיקה. אם אתה פחות מוכשר, אתה יכול להגיע למסקנות הנכונות, כי יש לך כלים שעושים את זה באופן מכני. אתה לא צריך להיות חכם גדול בשביל זה. פעם היה צריך להיות חכם גדול כדי להגיע לתוצאה הנכונה. אבל מעניין שהם הגיעו לתוצאות הנכונות. ברוב המקרים, כמעט בכל המקרים, הם מגיעים לתוצאות הנכונות. זה מדהים. עכשיו, את הספר הזה בנינו באופן כזה, שלקחנו את הסוגיה בקידושין בדף ה', הסוגיה של חופה, עבון החופה קונה שם וכו', זה אחת הסוגיות המורכבות שיש בשס, יש שם הקל וחומר, ואז פירחה על הקל וחומר, ואז מציעים בנייניו, ואז עושים פירחה על הבנייניו, ואז עושים צד שווה, ואז פורחים את הצד השווה, מוסיפים עוד משהו, פורחים אותו, מחברים את שניהם, יוצרים צד שווה יותר גדול, פורחים את הצד השווה הזה, עושים עוד משהו, ואז בסוף עושים איזושהי פירחה שבכלל היא מסוג אחר, ומגיעים בסופו של דבר לאיזושהי מסקנה.
רגע, צד שווה זה?
זה בניין אב משני כתובים. זאת אומרת, שני מלמדים, אנחנו נראה את זה. יש שני מלמדים שמהם מוצאים את המסקנה. זה אינדוקציה, לא, זה הכל הגיוני. הכל הגיוני. זאת אומרת, זה שילוב של כל אבני הבניין של הלוגיקה ההגיונית. קל וחומר, בניין אב מכתוב אחד, בניין אב משני כתובים ופירחות. ואפשר להרכיב אותם למבנים יותר ויותר ויותר מורכבים עד אין סוף. ואתה יכול לראות שהאינדוקציה המדעית נמצאת שם, והחשיבה המשפטית, הכל נמצא שם. את הכל אתה יכול לבנות מתוך אבני הבניין האלה. והראינו דרך סיסטמטית איך לנתח כל מבנה מורכב ככל שיהיה מתוך אבני הבניין האלה, ולהגיע לתוצאה. יכול לראות איך פועלת, זה האינדוקציה, הלוגיקה האינדוקטיבית של פרנסיס בייקון, זה הלוגיקה המדעית, מה שנקרא היום, בעצם עם מקרה פרטי של זה. אוקיי? זאת אומרת, בסופו של דבר זה נותן לכם את התוצאות בצורה נהדרת, והדבר המדהים הוא שהסוגיה בכל פעם נותנת את התשובה הנכונה. היא נותנת באמת את התשובה שיוצאת מהעניין. עכשיו, זה לא כל כך מפתיע, כי הרי בנינו את הלוגיקה על בסיס הסוגיה. בעצם איך בנינו את הלוגיקה? ראינו שהסוגיה מגיעה לתוצאה כזאת, ניסינו להבין מה זה אומר מבחינת המכניקה. אבל איפה קיבלנו את האישור הגדול לעניין? היה שלב אחד שכבר הייתה לנו טבלה נורא גדולה, כבר התחיל להיות ממש מורכב, ולא הצלחנו למצוא שום הסבר למסקנה של הסוגיה. לא הסתדר בשום צורה שהיא. ניסינו הנחות אד הוק ולשנות, כלום, לא עזר כלום. יומיים שברנו את הראש, חשבנו שזה מפיל לנו את כל המודל. אוקיי? ואז פתאום גילינו שפשוט לא יתקנו נכון. באחת הטבלאות כתוב 1 במקום 0, באחד המשבצות בטבלה. פשוט לא יתקנו נכון את הנתונים. וברגע ששמנו את הנתון הנכון, הכל הסתדר. זה היה מאוד יפה, כי לא עשינו את זה באופן יזום. זה היה מאוד יפה, כי פתאום זה הראה לנו שאי אפשר לעשות הכל. וזה לא שתן לי טבלה, אם זו התשובה, אני אבנה לך את המכניזם, שיתן את התשובה הזאת, מה הבעיה? לא. אם זה לא נכון, לא תצליח לבנות מכניזם כזה. אבל זה לא מה, אחרת אנחנו התחלנו לחשוד שאולי, תראה, כשאתה תופר את הכל באופן שיתאים לסוגיה, אז בטח שהכל הולך. אתה בונה את זה כך, כדי להסביר את מה שהסוגיה אומרת. לא, מתברר שזה מאוד עקבי פנימית. אומרת, אם אתה תנסה לתפור משהו שהוא לא אמיתי, לא תצליח לתפור. בשום צורה. אנחנו נגיע לזה, אני רק נותן את המוטיבציות, אני מקווה שנגיע לזה. בסדר? אני נותן את המוטיבציות. אז זה יהיה באמת חלק שהוא טיפה יותר, נקרא לו פורמלי. לא, לא, לא ממש מתמטיקה, אבל קצת, קצת יותר פורמלי. יש בזה גם אספקטים מתמטיים, היה מישהו שעשה על זה מאסטר, סטודנט שלי, תלמיד שלי מפה, מהכולל. עשה מאסטר במתמטיקה, אז הוא עשה על זה. הוא הוכיח כל מיני משפטים על העניין הזה, הוא לא הצליח לפתור את הבעיה לגמרי, אבל הוא הוכיח כמה משפטים על הנושא הזה. בכל אופן, אז בואו נתחיל. בסדר? זה, לשם אני חותר, אוקיי? בואו נתחיל מההתחלה. עכשיו אני רוצה להתחיל עם קל וחומר. אחרי זה נעבור לבניינה ועד. ונתחיל עם קל וחומר. מה זה קל וחומר? קל וחומר, לכאורה, זה עסק הכרחי. אומר, אם הקל, לא יודע מה, הוא אסור, אז החמור, ודאי אסור. נכון? זה לכאורה, ודאי, קל וחומר הכרחי. עסק הכרחי. אז זה דדוקציה. כך אומר אדולף שוורץ, שהזכרתי קודם. הוא אומר, קל וחומר זה דדוקציה. אוקיי? עכשיו, בואו ניקח דוגמה. למשל, הגמרא אומרת, התורה אומרת, כי יפתח איש בור או כי יכרה איש בור. בור ברשות הרבים. כן? אז אם הבור מזיק, אתה חייב לשלם. כתוב, בין אם פתחת את הבור, בין אם קרית אותו. פתחת מכסה של בור קיים, או שקרית בור חדש, חפרת בור חדש. שואלת הגמרא, אם על הקריאה חייב, על הפתיחה לא כל שכן. אם על הפתיחה חייב, על הקריאה לא כל שכן. אם יש בור קיים ויש לו מכסה, ואתה מרים את המכסה, אתה חייב. אז ברור שאם חפרת את כל הבור בעצמך, אתה תהיה חייב. למה צריך לכתוב כי יכרה איש בור, תכתוב כי יפתח, ואני אלמד ממילא שגם מי שקורא בור יהיה חייב. אומרת הגמרא, כדי ללמד לך שאין עונשין מן הדין, זה לא הגמרא, זה מחילתא, ללמד לך שאין עונשין מן הדין. מה זאת אומרת? יש קל וחומר, מהקריאה אל הפתיחה, בסדר? אבל אתה לא יכול להעניש מכוח קל וחומר. לכן אם אני רוצה להעניש מישהו על זה שהוא קרא בור, אני חייב לכתוב את זה. אם הייתי לומד את זה בקל וחומר מפתיחת בור, זה לא היה מספיק בשביל להעניש אותו. בשביל להעניש אותו, זה צריך להיות כתוב. קל וחומר לא יכול לעבוד בסיס מספיק להאנשה. אין עונשין מן הדין. עכשיו, אז זה דוגמה לקל וחומר. עכשיו, זה ממש דדוקציה. נכון? הרי אם על הפתיחה חייב, על הקריאה לא כל שכן. אם על הפתיחה אתה מחייב, אז הקריאה, ודאי שאתה מחייב. נכון? זה... אפשר להתווכח עם זה? מישהו יכול לחלוק על דבר כזה? זה לא עסק הכרחי?
זה כלול בזה.
כן, לכאורה כן. בואו ניקח קל וחומר אחר כדי להבין את העניין יותר. נגיד, אין עם ישראל לא שמעו אליי ואיך ישמעני פרעה ואני ארע על שפתיים. כן, משה רבינו אומר. אז הגמרא, המדרש מביא את זה כאחד מעשרה קלים וחמורים שמופיעים במקרא. יש כמה. כן, אין אבי ירוק ירק בפניה לא תיקלם שבעת ימים. מה בבבא קמא בדף כ"ד ועוד. אחד מהם זה, אין עם ישראל לא שמעו אליי, ובני ישראל לא שמעו אליי, ואיך ישמעני פרעה. אם בני ישראל לא שמעו אליי, אז פרעה ישמע אליי, כך אומר משה רבינו. כן? זה גם קל וחומר, נכון? מה הוא מניח הקל וחומר? שפרעה כמובן פחות צייטן מעם ישראל, ואפילו היותר צייטנים לא שמעו בקולי. אז פרעה ישמע בקולי. זה גם קל וחומר, נכון? האם זה אותו דבר כמו קל וחומר של הפתיחה והקריאה?
לא.
למה? מה ההבדל ביניהם?
כי הייתי אומר שזה לא, בבור זה ממש כלול בפנים, פה זה לא כלול, אבל זה דומה.
בדיוק, בדיוק. יש הבדל גדול בין שני הקלים והחמורים האלה. אצל בעלי הכללים קוראים לזה קל וחומר של בכלל מתי מנה, וקל וחומר רגיל.
מה?
קל וחומר של בכלל 200 מנה, וקל וחומר רגיל.
בכלל 200 מנה?
כן.
מה זה אומר?
מנה נכלל בתוך שני מנים. אם אתה אומר משהו על מנה, אז ודאי שאמרת גם משהו על שני מנים, נכון? כי... סליחה, הפוך. אם אמרת על שני מנים, ודאי שאמרת את זה גם על מנה, כי זה כלול בתוך זה. אוקיי? אז לכן זה השפה של האחרונים לתאר קל וחומר דדוקטיבי, הכרחי. זאת אומרת שאתה פשוט... המסקנה תמונה בתוך ההנחה. באין ישמעאלי, אין בני ישראל לא שמעו אלא ואיך ישמעאלי פרעה, זה לא קל וחומר של בכלל 200 מנה. יש לי הערכה שבני ישראל צייתנים יותר מאשר פרעה. זה לא שבתוך פרעה יושב איזה עם ישראל קטן. נכון? אלא פשוט פרעה יותר סרבן מעם ישראל. זה יותר חמור מזה, אבל זה לא כלול בזה. אז הקל וחומר מהסוג של החומרה, קוראים לזה קל וחומר. קל וחומר מהסוג של ההיכללות, נקרא בכלל 200 מנה. בסדר? עכשיו, הגמרא, כשהיא מדברת על קו החומר של בכלל 200 מנה, פתיחה והקריאה, היא לא לומדת כמו המחילתא. שואלת, למה כתבו את הקריאה? הרי אפשר ללמוד את זה בקו החומר מהפתיחה. אז הגמרא מביאה מזה משהו אחר, זה בבא קמא, בדף א' נדמה לי, לומדים מזה משהו אחר. בסדר? שואל המהרש"א, למה לא לומדים כמו שהמחילתא? שלומדים מזה שלא עונשים מן הדין. זאת אומרת, כי הבבלי חושב שכן עונשים מן הדין. הבבלי חושב שממון כן עונשים מן הדין, ולכן לומדים מזה משהו אחר. עכשיו, בואו ננסה רגע להבין, למה לא עונשים מן הדין? למה אם יש קל וחומר זה לא מספיק כדי להעניש? נגיד, יש לי עבירה קלה, יש עליה עונש מלכות. יש לי משהו יותר חמור, טוב, אז אם ככה, ברור שצריך לתת מלכות. או, אז יש שני הסברים אפשריים. יש יותר, אבל נגיד שניים שמקובל להביא באחרונים. הסבר אחד, אולי לקל וחומר, יש פירחה. ההסבר השני, זה אולי על הדבר החמור, מגיע עונש יותר חמור, לא מספיק העונש הקל. כן, אתה לא נותן את העונש הקל. שני הסברים. בוא נלך על ההסבר הראשון. אולי יש פירחה. לכן אתה לא יכול להעניש.
פירחה מה? פירחה טקסטואלית?
לא, פירחה. יכול להיות שלא דומה. זה אולי יותר חמור מאספקט אחד, אבל זה לא יותר חמור מאספקט אחר. זהו. אני אומר, אולי פספסתי. אולי לא חשבתי, אבל יש איזושהי פירחה ופספסתי אותה. לכן אני אומר, אני לא יכול להיות בטוח בקל וחומר, ולכן זה לא מספיק כדי להעניש. אולי יש פירחה. בסדר? עכשיו, אם באמת, בוא נניח את ההנחה הזאת, שמה שלא עונשים מן הדין זה בגלל החשש שמא יש פירחה. אוקיי? אומר המהרש"א, בקל וחומר של בכלל 200 מנה כן עונשים מן הדין. לכן הבבלי חולק על המחילתא. למה? כי אין על זה פירחה, לא יכולה להיות על זה פירחה, זה דדוקציה. אם על הפתיחה חייב על הקריאה לא כל שכן. נגיד שהיה כתוב רק פתיחה, ולא היה כתוב קריאה. ומישהו קרא הבור ברשות הרבים, ונפל מישהו ונזק. האם בעל הבור, זה שקרא את הבור, צריך לשלם? ברור שכן. למה? לא כי זה יותר חמור מהפתיחה. לא רק כי זה יותר חמור מהפתיחה. זה הרבה יותר חזק. כי בתוך הקריאה יש גם פתיחה. רק כשאתה חפרת את הבור, בפרט גם חפרת את השכבה העליונה. אז פעולת הקריאה כוללת בתוכה גם פעולת פתיחה ועוד דברים. אז תעניש אותו מצד הפתיחה שבזה. אז לא אכפת לי עכשיו, אולי הקריאה לא יותר חמור מהפתיחה. אבל הייתה פה פתיחה. עזוב, תעניש אותו בתור פותח, לא בתור קורא. זה העוצמה של קל וחומר שבכלל 200 מנה. קל וחומר שבכלל 200 מנה לא יכולה להיות עליו פירחה, כי לא שאני מניח שזה יותר חמור מזה, ואז אתה אומר, רגע, אבל אולי יש אספקט אחר שהוא לא יותר חמור. לא, אני מעניש על הקל, לא על החמור. אם יש עבירה, נגיד, מעביר מבניו למולך ולא כל בניו למולך. יש כסף משנה על זה. הרמב"ם פוסק את זה להלכה, הוא מופיע בגמרא, מי שמעביר מבניו למולך חייב מיתה. מי שהעביר את כל בניו למולך לא. איך זה יכול להיות? אז הכסף משנה אומר, בגלל שמי שמעביר מבניו, לא כסף משנה, זה הגמרא אומרת, מבניו ולא כל בניו. הכסף משנה, מה זאת אומרת? זה קל וחומר. כן, אבל לא עונשים מן הדין. היה כסף משנה, מה זאת אומרת לא עונשים מן הדין? אבל זה קל וחומר שבכלל מתי ימנה. אין עליו פירחה. נגיד שאני העברתי את כל עשרת בניי למולך, אוקיי? אתה אומר לי, תראה, אם היית מעביר שניים או חמישה, אז היו הורגים אותך. אתה העברת עשרה, אז לא הורגים אותך. לא הבנתי. בתוך העשרה האלה גם העברתי שניים. תעניש אותי על זה. עזוב, עוד שמונה שהעברתי, תשאיר בצד. אבל הרי בפרט העברתי שניים. תעניש אותי על זה שהעברתי שניים. זה הרעיון. כל וכל מה שבכלל מתי ימנה, זה לא שעשר יותר חמור משניים. אלא שבתוך עשר יש גם שניים. יש עוד משהו חוץ מזה. כן? אותו דבר עם הפתיחה והקריאה. כשאתה קורא בור, אז כמובן, קודם כל פתחת גם. חוץ מהפתיחה עשית עוד דברים, אבל גם פתחת. אז אם אני לא מעניש על הקריאה, זה אל תעניש על הקריאה, ותעניש אותי בתור פותח. הרי הם פתחתי. זה נקרא בכלל מתי ימנה. גזלתי שני מנים. אולי שני מנים לא חייבים, אבל בתוך שני מנים גם גזלתי אחד. תעניש אותי על זה. זה לא אותו דבר כמו בני ישראל ופרו. כי בני ישראל ופרו, כשפרו לא שומע בקולי, זה לא אומר שהוא בן ישראל ועוד משהו. הוא יותר חמור מבני ישראל. זאת אומרת, יש פחות סיכוי שהוא יציית לי מאשר בני ישראל. אז יותר חמור. אומר, לא, אולי באמת פרו דווקא יציית לך יותר מסיבה אחרת. כי הוא דווקא רוצה להראות שהוא ענוותן גדול. בסדר? אז הוא רוצה להראות שאפילו בתור מלך הוא מציית לך. למרות שהוא בעצם לא חייב לך כלום כי הוא בריון גדול. בסדר? אז יש אספקט אחר שיכול להיות שפרו יציית יותר מאשר בני ישראל. אז יכולה להיות פירחה על דבר כזה ברמה העקרונית. וגם אם לא חשבת, יכול להיות שלא חשבת, אבל עדיין יש פירחה. רגע, רגע, שנייה אחת, אני רוצה שתבינו את הרעיון. אז הרעיון הוא שעל קל וחומר מהסוג הזה יכולה להיות פירחה, על קל וחומר שלו בכלל מתי ימנה לא יכולה להיות פירחה. אוקיי? עומדים, זה מזכיר לי את ה... יש חוקר ישראלי בשם עמוץ זהבי, פרופסור לאבולוציה, ביולוגיה. אז הוא המציא את הרעיון הזה שנקרא עקרון ההכבדה. מה זה אומר? זה אומר ש... תנגול הודו יש לו הרי איזה זנב גדול והוא נורא צבעוני ובולט נורא. זה לא מועיל שרידותית. אתה בולט נורא למרחוק, כל אחד שמסתובב בסביבה יראה אותך ויתרוף אותך. להפך, אם תהיה בצבעים שמתמזגים בסביבה, זה הרבה יותר מועיל שרידותית. אז איך להסביר את זה שלטווס יש... טווס, למה אמרתי תנגול הודו? טווס, כן. טווס, איך להסביר את זה שלטווס יש... צבעים כל כך בולטים, זה לא שרידותי.
גם זה ממש
שזה
לא
עוד
אנתרופולוגיה.
אז אומר, עקרון ההכבדה, מה זה אומר? הטווס מנסה לשדר ביטחון עצמי. ולכן, הנה, תראו, אני עם כל הצבעים ולא מפחד מאף אחד. עכשיו, מי שרואה טווס כזה, אומר, בטח הטווס הזה הוא כזה בריון, אני לא מתקרב. הוא מרשה לעצמו להיות צבעוני כזה, לפתוח את, את, את הזנב שלו ואת הכנפיים שלו בכל המקומות, ולא מפחד מאף אחד. כל העריות מיד בורחים בבעלה. אוקיי? בגלל שהוא כל כך מלא ביטחון עצמי. עכשיו אתם מבינים שהרעיון הזה של עקרון ההכבדה, יכול להיות שהוא נכון, יכול להיות שהוא לא נכון, אבל הוא אומר שהתיאוריה של האבולוציה לא ניתנת להפרחה. למה? כי אם יש לך תכונה רעה, אם יש לך תכונה טובה, טוב, שרדת כי יש לך תכונה טובה. אם יש לך תכונה רעה, גם כן שרדת, כי אתה רואה שיש לך תכונה רעה ואתה לא מפחד מאף אחד, אז שוב פעם זה עוזר לך לשרידות. אז מה לא יעזור לשרידות? יש משהו שיכול לא לעזור לשרידות? בעצם אתה הופך את האבולוציה לתיאוריה שלא ניתנת להפרחה. טוב, על זה דיברתי באיזה ספר שכתבתי פעם. אני לא אומר שזה לא נכון, אגב. אני רק אומר שבגלל זה לא מדעי. לא שזה לא נכון. מתמטיקה היא לא מדעית, והיא נכונה. זה לא, זו טענה אחרת. יש הרבה שאומרים... לא, ודאי שלא. לא ניתנת להפרחה. כן. אבל היא נכונה. להפך. למה היא לא מדעית? כי היא נכונה בוודאות. לא כי היא לא נכונה. מדע אף פעם לא נכון בוודאות. מדע, אני משער משהו, יש לי תימוכין לזה, אבל יכול להיות שטעיתי. משהו שלא יכול להיות שטעית בו הוא לא מדעי. זה הקריטריון של פופר. אוקיי?
אז... חולקים עליו.
מה? לא, לא חולקים עליו. חולקים עליו רק ב... הוא הלך עם זה רחוק. לא, הוא הלך עם זה רחוק. הוא טען שתיאוריה מדעית יכולה רק להיות מופרכת ולא להיות מאוששת. על זה חולקים עליו. טוענים שהיא יכולה להיות מאוששת. אבל אף אחד לא טוען על זה שתיאוריה שאי אפשר לפרוך ולהוכיח או לאשש היא לא מדעית. זה כולם מסכימים.
כן, אבל אי אפשר לפרוך אותה, אבל אפשר...
לאשש. זה דיון אחר, אבל אני מדבר רק על האספקט המינימלי שאליו כולם מסכימים. אוקיי?
רגע, אבל אם אני יכול לאשש, כדי אני יכול לאשש מתמטיקה?
לא.
למה?
היא לא טוענת שום טענה למציאות, איך תאשש? אתה לא יכול לפרוך אותה. מה שאתה לא יכול לפרוך, אז אתה גם לא יכול לאשש. זאת אומרת, מה זה לאשש? זה להעמיד אותו במבחן הפרחה ושהוא יעמוד במבחן. ואז אתה מאושש אותו. ואם אתה, אם הוא לא יכול לעמוד בשום מבחן הפרחה כי כלום לא מפריך אותו, אז גם כלום לא מאשש אותו. אני אומר שלכל פייה יש שלוש כנפיים. עכשיו, אין דרך לראות פיות, אז אי אפשר להפריך את זה. אתה יכול לאשש את התזה הזאת? איך תאשש אותה? אתה צריך להסתכל על פייה ולראות. אבל אין, אתה לא יכול. מאותה סיבה שאתה לא יכול לפרוך, אתה גם לא יכול לאשש.
טוב,
תדבר
על
היחוש
המתמטיקה כמו שהיא מתנהגת בעצם.
מה זה התנהגות של
המתמטיקה?
אם הוכחת את זה, אז הוכחת את זה. אם לא, אז לא. אין דבר כזה לאשש. מה זה לאשש? אם הוכחת, אז לא צריך לאשש כלום. אתה יודע שזה נכון. אם לא הוכחת, שום אישוש לא יעזור. מתמטיקה לא עוסקת בכלל בעולם. עוד רגע אני אדבר על זה. כי זה נוגע אלינו. זה הקל וחומר של בכלל 200 מנה. אז בעצם מה שיוצא מפה, כך אומר המהרש"א, במהדורה הבאה שם, בכמה נ"א, הוא אומר שקל וחומר של בכלל 200 מנה לא ניתן להפרחה. אין פרחה. לכן שם ודאי שעונשים מן הדין. ככה הוא טוען. אבל הוא טועה. קל וחומר של בכלל 200 מנה ניתן גם הוא להפרחה. אני אביא לכם דוגמה. הדוגמה הזאת לקוחה מספר של חיים פרלמן, הוא פרופסור למשפט, יהודי בלגי, והוא כתב ספרים על רטוריקה של המשפט, לוגיקה של המשפט ועוד, והוא הביא את הדוגמה הבאה. היה חוק בבלגיה, במקום שקוראים לו ונדר ולדה, אני לא יודע אם אני מבטא את זה נכון, אבל משהו כזה, והחוק אמר שאסור למכור לבן אדם בפאב יותר משלושה ליטר יין. לא רצו שהבן אדם יבזבז את כל המשכורת השבועית שלו על יין. רוצים שיביא את זה הביתה לפרנסה. יותר משלושה ליטר לא מוכרים. אתה יודע? לא זוכר אם זה השלושה ליטר, אני מביא זה רק בתור הדוגמה. אבל זה היה שם חוק כזה. שני ליטר זה היה, לא זוכר. בא בן אדם, הוא רוצה לקנות 50 ליטר יין. אומר לו המוכר, אני לא יכול. שלושה ליטר אסור למכור. נכון, שלושה אסור, אני רוצה 50. אבל בכלל 200 מנה, מה זאת אומרת? אם מכרתי לך 50, מכרתי לך גם 3, רק חוץ מזה מכרתי לך עוד 47. עברתי על החוק. אם 3 אסור, אז ודאי ש50 אסור. זה בעצם קל וחומר של בכלל 200 מנה, נכון? הם הלכו לבית משפט. אמרנו קודם לחקיקה שיפוטית. והשופט אמר שהקונה צודק. הקונה צודק, 50 מותר. 3 אסור ו50 מותר. עכשיו, לפני שאני נכנס להנמקה, תבינו מה זה אומר. זה בעצם אומר שקל וחומר של בכלל 200 מנה יתברר כלא נכון. זאת אומרת, יש פרחה על קל וחומר של בכלל 200 מנה.
תשכנע אותם.
כן. אומר, אבל זה מה שבעצם השופט טען. ומה הוא אמר? הוא אמר ככה. למה אוסרים עליך למכור 3 ליטר יין? אם רוצים שהמשכורת מגיעה כל שבוע, של פועלים, לא כל חודש כמו בארץ, כל שבוע. את המשכורת השבועית זה כנראה פחות או יותר, לא יודע מה, 5 ליטר יין. לא, 3 ליטר אתה יכול לקנות, מעבר לזה תביא את הכסף הביתה. אוקיי? אם בן אדם מחליט להיכנס לעסקי היין, הוא רוצה להשקיע ב-50 ליטר יין, לשמור את זה, למכור את זה, לא יודע מה, לארח אורחים, לאורך שנה, אתה, מה אסור לקנות? יש חוק חופש העיסוק. חופש המסחר, לא יודע שתקראו לזה. איך אפשר לאסור עליו דבר כזה? איך המוזג יכול להכניס 50 ליטר יין בפאב שלו, אם אסור לקנות את זה? אוקיי? לכן ברור, אם אני רוצה להיכנס לעסקי יין, זה מותר לי. אומר השופט, מה שבסדר גודל של משכורת שבועית עד 3 ליטר, אתה רוצה להשקיע בזה את חסכונותיך? זכותך, החוק לא יכול לאסור את זה? או לא עושה, לא יודע, לא יכול, לא אוסר את זה. מותר. אפשר לקבל את זה, אפשר לא לקבל את זה. אבל זה טיעון שאפשר לשמוע אותו.
זה לא באמת פורח את העיקרון שלא נחזרה כאן.
נכון, זה כל פרחה היא כזאת, עוד רגע נראה. כל פרחה היא כזאת.
אבל הדדוקציה נשארת.
לא, הדדוקציה לא נשארת. לא, עוד רגע, אני אסביר. אתה צודק, אבל אני אסביר את זה יותר. תראו, מה בעצם ראינו פה? מה שראינו פה זה שברור שכשאתה מוכר 50 ליטר, גם מכרת 3, זה ברור. אם אתה הולך ברמה המתמטית, מתמטיקה אי אפשר לפרוך. 3 נכנס בתוך 50. זה קביעה מתמטית. ואמרנו, מתמטיקה אי אפשר לפרוך. מתמטיקה זה בטוח. אבל תמיד, כשאתה לוקח את המתמטיקה ומיישם אותה על העולם, במשפט, בפיזיקה, בכל דבר שלא יהיה, הפכת את זה לטענה שניתנת להפרחה. לא המתמטיקה שבזה תיפרך, אלא היישום בעולם ייפרך. ואז בעצם הטענה היא כזאת, אם אתה מסתכל על זה כמשפט מתמטי, אסור למכור שלושה לוגים, זהו, שלושה לוגים, שלושה ליטר יין, אסור למכור, זהו, מחרת 50, מחרת בפרט שלושה, ברמה המתמטית אי אפשר לפרוך את זה. אבל תמיד כשאתה מדבר על משפט, או על פיזיקה, או על משהו, אתה מדבר על העולם, לא על מתמטיקה. מתמטיקה לא עוסקת בעולם. אתה מדבר על העולם. בעולם עצמו תמיד יכולות להיות פרשנויות שיראו לך ששלוש אסור, אבל 50 מותר. זה מה שנקרא לפרוך קל וחומר. לפרוך קל וחומר זה לא לפרוך את המתמטיקה של הקל וחומר. המתמטיקה היא לא ניתנת להפרך. זה תמיד נכון, דרך. אבל תמיד תמיד כשאתה מדבר על קל וחומר, זה לא משפט במתמטיקה. קל וחומר בא לדבר על ההלכה, או על משפט, או על פיזיקה, או על מה שלא יהיה. וכאן תמיד ישנן הנחות נוספות. ואת ההנחות האלה אתה יכול לפרוך. ההנחות למשל שאומרות, למה שלוש אסור? בגלל שאתה רוצים להביא את המשכורת השבועית הביתה. אז אם ככה אז 50, אולי מותר. הפרחה לא תגיד ששלוש לא נכלל ב-50, זה מתמטיקה. הפרחה אומרת שלמרות ששלוש נכנס בתור 50, אבל מבחינת החוק זה לא עוזר כדי לאסור את ה-50. כי ההנחה שלך שהמתמטיקה היא התיאור הנכון של החוק, היא הנחה לא נכונה. זה מה שמראה הפרחה. עכשיו אני אראה לכם דוגמה שמדברת לא על פרחה של קל וחומר, אבל היא מסבירה יותר את העניין הזה. זה בדידיה ועובדה.
אני... אבל זה ככה בחוק, בשיפוט, בדברים אחרים.
כל דבר. כל דבר שקשור לא למתמטיקה, אלא ליישום כלשהו, זה ככה. הנה, אני עכשיו מביא דוגמה. דוגמה מפיזיקה. בסדר? ראיתי, כשהגעתי פה למחלקה לפיזיקה, אז בעוונותיי שמו אותי, למה, באתי מהנדסה, אז הייתי תואר ראשון בהנדסת אלקטרוניקה. ישר שמו אותי במעבדה. בשביל זה ברחתי מהנדסה לפיזיקה, כי לא אהבתי מעבדות. לא משנה, בשנה השנייה כבר תרגלתי מכניקה. מכניקה עוסקת בכוחות, למדתם קצת מכניקה, וקטורים, כוחות, מהירות, תאוצות וכו'. אז פתחתי את התרגול הראשון, אמרתי להם ככה. האם המשפט 2 ועוד 3 שווה 5 הוא משפט מדעי, טענה מדעית? קריטריון לטענה מדעית, כמו שאמרתי קודם, קריטריון של פופר, זה האם זה ניתן להפרחה. אוקיי? אז בואו נראה, זה ניתן להפרחה? תציעו לי ניסוי שיעמיד את המשפט הזה 2 ועוד 3 שווה 5 להפרחה מדעית. אפשר?
צריך למצוא מצב, כמו 2 ועוד 3, תחבר אותם, זה לא יצא 5.
זאת אומרת, ניקח למשל קערה, נשים לתוכו שני תפוזים, ואז ניקח עוד שלושה תפוזים, נשים בתוך הקערה, ונספור. אם יצא מינוס 12, אז הפרחנו את החוק של 2 ועוד 3 שווה 5, נכון? אם יצא 5, אז הוששנו את החוק, או לא הפרחנו לפי פרופר, אוקיי? אז יש לנו לכאורה ניסוי. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה היפותטית. אתם יודעים מה? הכנסתם שני תפוזים, הוספתם עוד שלושה ויצא מינוס 12, ספרתם, יצא מינוס 12, מינוס פאי. תפוזים, אוקיי? האם אתם מבטרים על המשפט 2 ועוד 3 שווה 5?
שלא.
אז לא הפרחתם אותו. מה אתם מספרים לי שאפשר להפריך אותו? זה לא נכון. גם אם זה יקרה, לא תוותרו על המשפט הזה. למה? כי המשפט הזה הוא בטוח נכון, זה לא שאלה של ניסיון שמצליח או לא מצליח. מה תגידו לכל היותר? הייתה טעות בניסוי, או שתגידו, יכול להיות שהוספת תפוזים לתוך קערה, המודל המתמטי שמתאר אותה זה לא חיבור אריתמטי, אלא זה משהו אחר. זאת אומרת, 2 ועוד 3 שווה 5 זה משפט במתמטיקה, והוא בטוח נכון. ואם אתה רוצה להשתמש בו כדי לתאר הוספה של תפוזים לתוך קערה, אולי אתה לא צודק. כי זה כבר פיזיקה, זה לא מתמטיקה. מתמטיקה זה המספרים, 2 ועוד 3 שווה 5, מופשט לגמרי. ברגע שאתה מיישם את זה על העולם, אתה בעצם אומר, המודל האריתמטי הזה, המתמטי הזה, מתאר הוספה של תפוזים לתוך סל. אם באופן עקבי בניסויים תגלה שזה לא נכון, המסקנה לא תהיה ש2 ועוד 3 לא שווה 5, הוא נשאר שווה 5. רק שה2 ועוד 3 שווה 5, זו תיאוריה שלא טובה בשביל להסביר הוספה של תפוזים לתוך קערה. אלא צריך לחפש משהו אחר. אז הפרחתם את המשפט בפיזיקה, שאומר ש2 ועוד 3 שווה 5, מתאר הוספת תפוזים לתוך סל. זה משפט בפיזיקה, לא במתמטיקה. המשפט 2 ועוד 3 שווה 5 זה משפט במתמטיקה. ואותו אי אפשר להפריך. כי כל פעם שתעשו ניסוי שיראה שהוא לא נכון, מה שאתם תגידו לא שהמתמטיקה לא נכונה, אלא שהיישום שלה לפיזיקה שהייתה בניסוי הזה, זה כנראה לא נכון. הפרחתם את המימד הפיזיקלי שבעניין, ולא את המתמטיקה שבעניין. מה הנמשל? למה זה שיעור ראשון במכניקה? כי במכניקה מה שאנחנו עושים, תראו, בואו אני אפריך לכם את המשפט 5 ועוד 5 שווה 10. בסדר? ניקח גוף, נפעיל עליו כוח 5 ניוטון צפון, ועוד כוח 5 ניוטון מזרחה. מה הכוח השקול? סך הכל הכוח שפועל על הגוף? 5 שורש 2, 7 ומשהו, נכון? זה כלל המקבילית. בסדר? אז האם, הנה, 5 ועוד 5 שווה 7 ומשהו, לא 10. הפרחנו את המשפט, 5 ועוד 5 שווה 10, הנה יש לנו דוגמה נגדית. מה הטעות? הטעות היא שלא הפרחנו את 5 ועוד 5 שווה 10, זה בטוח נכון. הפרחנו את ההנחה שההוספה של כוחות מתוארת על ידי חיבור אריתמטי. לא נכון, זה חיבור וקטורי. בשביל להוסיף כוחות צריך לחבר את הוקטורים, ואז זה כמובן יוצא באלכסון. לא יודעים איך מחברים וקטורים. זאת אומרת שלא הפרחנו את הטענה המתמטית 5 ועוד 5 שווה 10. הפרחנו את ההנחה בפיזיקה שחיבור אריתמטי 5 ועוד 5 מתאים לתאר חיבור של כוחות. לא נכון. צריך לחפש תורה מתמטית אחרת. הצמדה של תורה מתמטית מסוימת לנסיבות עובדתיות מסוימות, זאת טענה בפיזיקה, לא במתמטיקה. וזה עומד להפרחה, אם הניסוי יראה שזה לא נכון. צריך לוותר את זה, לחפש תורה מתמטית אחרת. זאת אומרת, התורה המתמטית עצמה אי אפשר להפריך. עכשיו, זה אותו דבר כמו ואנדר ולדה. כי מה ראינו שם? הפרחנו את הקל וחומר משלוש לחמישים, שלושה ליטר לחמישים ליטר. וברור שלא הפרחנו את זה שחמישים מורכב משלוש ועוד שלוש ועוד 47. אוקיי? זה ודאי נכון, שום ניסוי לא הפריך את זה. מה כן הפרחנו? הפרחנו את הטענה שהתורה המתמטית הזאת שאומרת ששלוש כלול בתוך 50 מתארת את החוק המשפטי שאוסר למכור ליטרי יין. לא נכון. החוק ההוא מתואר על ידי תורה מתמטית אחרת. אז הפרחנו טענה במשפט, לא טענה מתמטית. וכך עובדת הפרחה תמיד. ולכן טועה המהרש"א. קל וחומר שבכלל מתי מנה ניתן להפרחה. ודאי שניתן להפרחה. המימד המתמטי שלו לא ניתן להפרחה. אבל המימד המשפטי שלו, ההלכתי שלו, כן. בואו ניקח את הבור. מה אתה אומר לי? קל וחומר זה לא ניתן להפרחה. הרי כשאתה קרית, הרי גם פתחת. ורק עשית עוד משהו. איך אפשר לפרוח דבר כזה? בקלות. אני יכול להגיד לכם למשל, שהעונש שניתן על פתיחה, קל מדי. הקריאה יותר חמורה, ההסבר השני של למה לא אנשים מן הדין. לא בגלל שמה יש פרחה, אלא אולי העונש לא מספיק חמור. ההסבר השני הוא פרחה להסבר הראשון. יובדה שיכול להיות הסבר אחר. יכול להיות שהעונש שמגיע לך על הקריאה הוא כל כך חמור, שאני כבר לא אתן לך את העונש של הפתיחה, כי הוא לא מספיק חמור בשביל זה. עכשיו זה לא אומר, בתוך הקריאה יש גם פתיחה. ועדיין את העונש של הפתיחה אני לא אתן למי שקורא. כי אולי הוא לא מספיק חמור. עכשיו, בלי להיכנס כרגע לוויכוח על העניין הזה. עצם זה שאני מצליח להעלות טענה כזאת, זה אומר שלמרות שהכל וחומר הזה הוא כל וחומר שבכלל מתי מנה, עקרונית אפשר לפרוח אותו. אני מתווכח על הפרחה הזאת, אפשר אולי לחשוב על פרחה אחרת או לא לחשוב, אבל עקרונית עובדה שאפשר לפרוח אותו. זה לא נכון שאם הכל וחומר הזה הוא כל וחומר שבכלל מתי מנה, אז הוא חסין מהפרחה. לא, אפשר לפרוח גם כל וחומר שבכלל מתי מנה. אף פעם לא את המתמטיקה או את הלוגיקה שלו, לא תפרחו אף פעם, אבל את ההנחות שעומדות בבסיס היישום של המתמטיקה למקרה הזה, אותן אפשר לתקוף על ידי הפרחה.
בעצם זה שזה אסור כאילו
מן
הדין, זה אפשר לתקוף?
זה תלוי בשאלה של מזהירים מן הדין, אבל נכון, עקרונית נכון.
אבל מה הפרקטי זה אפשר? כי היישום הפרקטי...
כן, נכון.
זה בעצם... תשובה שנותנים גם במי שמעביר את כל בניו למולך, אני לא זוכר את
זה. כסף משנה, זה כסף משנה, כן כן.
שזה כל כך חמור שאי אפשר
להעביר. וזה עצמו מהווה פרחה לכל וחומר שבכלל מתי מנה. אם העברתי 10 מבניי למולך, אז תעניש אותי על זה שהעברתי 2. אי אפשר להתווכח על זה שהעברתי 2. מתמטיקה לא מופרכת בשום צורה. אבל הנה, בדיוק מה שאמרתי פה על הבור, זה מה שכסף משנה אומר שם על העברת בניו למולך. זה המקור שלי. וזה עצמו פירחה על כל וחומר שלו, בכלל 200 מנה. אז זה לא פורך את זה ששניים נכלל בתוך 10, או שמנה נכלל בשני מנים. ברור, אם נתת שני מנים, גם נתת מנה בתוך זה. כן, אבל לפעמים ההשלכות המשפטיות, כן אפשר לפרוך אותם, כי הם לא עוקבות אחרי המודל המתמטי בהכרח. ואם יש פירחה, הפירחה מראה שזה לא עוקב אחרי המודל המתמטי. וזה הסיבה למה אדולף שוורץ טועה. קל וחומר הוא לא דדוקציה. אפילו קל וחומר של בכלל 200 מנה הוא לא דדוקציה. אפילו אותו אפשר לפרוך. מתמטיקה אי אפשר לפרוך. אם ההוכחה נכונה, אז היא נכונה, אי אפשר לפרוך. 2 ועוד 3 שווה 5, שום דוגמה, שום פירחה בעולם לא תזיז אותנו מזה.
אבל יש לי שאלה,
לגבי
זה,
היא
לא מתמצא כל כך בפיזיקה בכלל, יש נגיד את הניסוי המחשבתי הזה, החוק של שרדינגר, שבעצם, הטענה שלנו מאחורה, נכון שיכול להיות שדבר אחד יימצא בשתי מקומות בו זמנית.
לא, לא שימצא בשני מקומות, אבל בשני מצבים, חי ומת.
שני מצבים, אבל הבנתי שגם אחרי זה היה סוג של גילוי כזה לגבי החלקיקים, נכון?
בקוונטים זה קורה, כן.
יכולים להיות בכמה מקומות בו זמנית. אז אני פה שלנו את הלוגיקה שזה בלתי אפשרי. כל דבר נמצא במקום, אחד, לא יכול להיות...
יש באמת, פה זה סוגיה שצריך להיכנס יותר לפיזיקה, פה הרבה פיזיקאים טועים בעניין הזה, ועוד יותר הרבה פילוסופים טועים בעניין הזה. בהקשר של קוונטים, אנשים חושבים שזה פורך את חוקי הלוגיקה. זה לא יכול, קודם כל זה לא יכול להיות נכון. כיוון שתורת הקוונטים בעצמה משתמשת בחוקי הלוגיקה. אתה מוכיח משפט בתורת הקוונטים, במתמטיקה של תורת הקוונטים, אתה משתמש בחוקי הלוגיקה. יש הוכחות בדרך השלילה. עכשיו, אם אתה פרחת את חוק הסתירה, או את חוק השלישי הנמנע, אז איך אתה משתמש בתורת הקוונטים? הרי היא עצמה בנויה עליהן. כל הלוגיקות הרב-ערכיות של לוקשביץ, למשל, הלוגיקן פולני. פוליני, מעצמה לוגית, אתם יודעים. יש אסכולה לוגית, אסכולה פולנית. יש צורת הצרנה, פורמליזציה בלוגיקה שהיא הצרנה פולנית. יש פולנים זאת מעצמה לוגית. אז אחד הלוגיקנים הידועים, אני מדבר לא עכשיו, דבר על נגיד תחילת המאה ה-20, היה לוקשביץ. לוקשביץ מצא לוגיקה תלת-ערכית. לוגיקה שהיא לא כן או לא, אלא כן או לא או משהו שלישי, אוקיי? וכנ"ל אפשר גם פאזי לוג'יק, דיברנו על זה בפרדוקס הרימה וכו'. עכשיו, ברור שזה לא, זה לא אלטרנטיבה ללוגיקה שלנו, כמו שהרבה פילוסופים רוצים לטעון בשטויות. הרי את הניתוח שלו הוא בעצמו עושה עם לוגיקה בינארית. את ההוכחות שלו הוא מוכיח בדרך השלילה. איך? הרי אם שללת את הכן, זה עוד לא אומר שלא, כי יש שתי אפשרויות. אז איך אתה יכול להוכיח משפטים בדרך השלילה? שללת את האפשרות הזאת, זה לא אומר שהאפשרות היא נכונה. אולי יש גם אפשרות שלישית. בלוגיקה תלת-ערכית אי אפשר להוכיח דברים בדרך השלילה. אבל את המשפטים של הלוגיקה התלת-ערכית עצמה, הוא מוכיח גם בדרך השלילה. זה אומר שזה לא באמת מחליף את הלוגיקה שלנו. אלא יש תחום מסוים שבו אתה יכול לבנות פורמליזם אחר, שנקרא לוגיקה תלת-ערכית. זה לא באמת אומר כלום על המחשבה שלנו. המחשבה שלנו היא עדיין עם אותה לוגיקה, וזאת הלוגיקה הנכונה, ואין בלתה. ואותו דבר בתורת הקוונטים, אותה טעות של פרשני תורת הקוונטים. חלקיק במובנו הקלאסי לא יכול להימצא בשני מקומות. חלקיק במובנו הקלאסי זה גרגירון קטן של חומר, שכן, נקודתי, שנמצא במקום מסוים. הוא נמצא פה, הוא לא נמצא פה. ולהפך, אין דבר כזה. אלא מה? שהעולם לא מורכב מגרגירים קלאסיים, מורכב מגרגירים קוונטיים. הגרגירים הקוונטיים זה מה שנקרא פונקציית גל. וזה בעצם, זה לא אובייקט נקודתי, זה אובייקט פרוס. עכשיו, איפה נמצא גל? בים. תסתכל על גל בים. גל זה כל הסינוס. לא רק גל אחד, מה שאנחנו אומרים תמיד. כל הסינוס הזה זה נקרא גל. איפה הוא נמצא? בכל המרחב. זה איזושהי פונקציה כזאת של זמן ומרחב. נכון? אי אפשר לדבר על איפה הוא נמצא. זה מה שנקרא פונקציית גל. אלקטרון, בהסתכלות של תורת הקוונטים, זה פונקציית גל, זה לא כדורון. פונקציית הגל נמצאת בכל המרחב, אין בזה שום בעיה לוגית. היא לא אלמנט נקודתי. אלמנט נקודתי לא יכול להימצא בשני מקומות. זה סתירה לוגית. אבל גל אין שום מה שימצא בהרבה מקומות. אלא מה? שכשבודקים אותו, מודדים איפה הוא נמצא. לפעמים נמצא שהוא נמצא פה, לפעמים נמצא שהוא נמצא שם. למה? כי המדידה הופכת אותו לכדורון. לכן אנחנו תמיד חושבים שהוא כדורון, אבל זה טעות. כשאנחנו מסתכלים עליו הוא כדורון. אבל בדרך כלל הוא גל. כשנמדוד אותו, הוא או נמצא פה או נמצא שם, הוא לא יימצא בשני המקומות. נכון שאנחנו לא יודעים, הוא יכול להימצא פה, הוא יכול גם להימצא שם. הוא נמצא בשני המקומות בו זמנית.
אם הייתי מודד את שתי המקומות בו זמנית, מה הייתי רואה?
היית רואה אותו באחד מהם.
לא בשניהם?
לא, ברור שלא. זה ניסוי שני סדקים של תורת הקוונטים, הניסוי שעליו אתה התכוונת. שם ברור, אם אתה מודד אותו, הוא נמצא באחד המקומות, לא בשניהם. רק באחד. חלקיק נמצא רק במקום אחד, לא בשני מקומות. אין חיה כזאת. זה אגדות של מדע פופולרי. אין דבר כזה.
כל הזמן שלא מדדת, הוא כן, נמצא בשני...
כל הזמן לא מדדת, זה גל. אבל כשלא מדדת, הוא בכלל לא חלקיק נקודתי. מה הבעיה שנמצא בשני מקומות? הגל נמצא בכל המרחב. אוקיי, מה קרה?
ומה, כשאני מסתכל עליו, אז מה זה מתכבש?
כן, מדידה איכשהו משנה אותו. לא משנה כרגע, זה גם כן ויכוח מדעי, פילוסופי גדול, שלא הוכרע עד היום. אבל לא משנה, איכשהו בהסתכלות קורה משהו.
מתמוטט
אחד המצב. כן, פורס או מתמוטט. אתה יודע? זה עניין אחר, לא...
זה השכרה.
לא, הנקודה החשובה היא, לא, הנקודה החשובה שהיא כן נוגעת לענייננו, איפה הטעות של כל החברה האלה? הם חושבים שאפשר למדוד לוגיקה במעבדה. כשאתה עושה ניסוי, זה יכול להגיד לך מה הלוגיקה הנכונה. אין דבר כזה. בגלל שהניסוי הזה מבוסס על לוגיקה מסוימת. הלוגיקה היא תנאי לעריכת הניסוי ולניתוח שלו. הלוגיקה לא יכולה להיות תוצאה של הניסוי. אין דבר כזה. אתה מניח את כל הלוגיקה כשערכת את הניסוי. אם התברר שהלוגיקה לא נכונה, אתה יכול לזרוק את הניסוי הזה לפח. כל המתמטיקה של תורת הקוונטים מבוססת על הלוגיקה הקלאסית. מוכיחים שם דברים בדרך השלילה. איך אתה יכול להגיד שתורת הקוונטים פורכת את הלוגיקה? אין שטויות אלה. בסדר, זה פשוט הבנה פילוסופית לא נכונה. אוקיי? אוקיי, זה קשור למה שאמרתי קודם. כי מה שאמרתי קודם בעצם זה שלוגיקה ומתמטיקה ודדוקציה לא מדברות על העולם. תורת הקוונטים עוסקת בעולם. לכן מדידה בעולם לא תוכיח לנו מהי הלוגיקה הנכונה. הלוגיקה הנכונה נכונה תמיד. לא קשור למדידות בעולם. זה לא ניתן להפרחה, לוגיקה, היא לא תיאוריה מדעית. היישום של הלוגיקה על המציאות, זה כבר טענה בפיזיקה. תעשה ניסוי, תבדוק, אפשר ליישם את זה על המציאות, אי אפשר ליישם את זה על המציאות. זה כבר דיון אחר. את זה אפשר לפרוח, לאשש, לעשות מה שאתה רוצה. כי זה עולם של פיזיקה, זו ספירה פיזיקלית של טענות, לא ספירה לוגית או מתמטית של טענות. הלוגיקה והמתמטיקה הן נקיות לגמרי, הן אפלטוניות לגמרי, אף אחד לא יכול לגעת בהן, הן נצחיות. שום ניסוי לא ישנה שום דבר לגביהן.
אבל, טוב, כמה צריך לשאול את זה, אבל אז איך אני יודע שהם שם, שהם נכונות?
אני יודע, כי יש לי אינטואיציה כזאת, זהו.
אינטואיציה.
שאלה מצוינת, קשורה קצת למה שדיברתי בשיעור הקודם, אבל אני לא אכנס לזה כאן, כתבתי עליה ספרים. שתי עגלות וכדור פורח, אמת ולא יציב, זה שני הספרים העיקריים שעוסקים בשאלה הזאת עצמה. שני הספרים מוקדשים אליה.
נטו אינטואיציה?
כן, איך אני יודע? אבל מה זה אינטואיציה? צריך להבין, זה בדיוק קשור למה שדיברנו כאן, כי הטענה שלי שאינטואיציה, אנחנו תמיד מסתכלים על העולם, יש לנו שתי דרכים לטפל בעולם. תצפית וחשיבה. תצפית זה אמפירי, כן? זה לצפות בעולם. זה מדע, וחשיבה, נגיד, זה מתמטיקה, פילוסופיה, או משהו כזה. רציונליזם מול אמפיריציזם. ואני טוען, וכל תולדות הפילוסופיה מראות את זה, שרציונליזם ואמפיריציזם זה פיקציות. בעצם זה מה שכאן טוען, אבל צריך להבין טוב טוב איך, איך לפרש אותו בשביל זה. זה הסינתטי הפריורי שלו. מה, 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 מה בעצם הטענה? הטענה היא שכשאנחנו עובדים, אנחנו בעצם עובדים עם חשיבה מכירה. או הכרה חושבת, אם תרצו. זה בדיוק חקיקה שיפוטית, זה בדיוק אותו דבר. זה הסינתטי הפריורי של קאנט, וזה הדרשות של הרמב״ם, בספר שכתבתי על הדרשות של הרמב״ם, וכתבתי גם ספר על השורש הראשון והשני של הרמב״ם, הלכות דרבנן מדרשות או הלכות דרבנן מתקנות, שם אני מסביר את העניין הזה של הזיקות, הרצף של הזיקות לטקסט, ואני מקביל את זה שם לסינתטי הפריורי של קאנט ולחקיקה שיפוטית בעולם המשפט, זה הכל אותו דבר. זה הכל נובע מהטעות הזאת של הדיכוטומיה של או חשיבה או הכרה. יש לנו איזושהי יכולת לחשוב באופן הכרתי. אחת הבעיות הגדולות, אולי הבעיה, פילוסופיה של המדע, זה איך אני מוציא מתוך העובדות את הכלל. כן, בעת האינדוקציה של יום וכו'. הכל מסתובב סביב העניין הזה, בצורה כזאת, בצורה אחרת, הכל מסתובב סביב השאלה הזאת בפילוסופיה של המדע. איך אני מוציא את זה? התשובה שלי, אני פשוט רואה את זה. אני פשוט רואה שהתיאוריה הכללית היא זאת ולא זאת. לא רואה בעיניים. יש לי איזושהי יכולת הכרתית לא חושית, אלא אני מסתכל על העובדות, ואני מבין שזאת התיאוריה הנכונה שמסבירה אותה. לא בוודאות, או שאני אתן, אבל אני מבין שזאת התיאוריה הנכונה. יש לי איזשהו חוש, שישי, לא החוש מחמשת החושים הרגילים, שרואה שזה ככה. והטענה שלי, שמה שאנחנו קוראים אינטואיציה, זה החוש הזה. זה חוש לא מחמשת החושים הרגילים, אבל זאת הכרה, זה לא חשיבה. אם האינטואיציה הייתה חשיבה, כן, הטענה המקובלת של האמפיריציזם זה שתצפית נעשית עם החושים. כל מה שמעבר לתצפית זה חשיבה, זה קורה בראש. מה שקורה בחשיבה, אין שום סיבה שיתאים למציאות. זה שאתה חושב באופן מסוים, המציאות לא חייבת לך כלום, כן, כמו שמרק טוויין אמר, היא הייתה פה לפניך. העולם לא חייב לך כלום, הוא היה פה לפניך. אז הטענה היא, זה שאתה חושב באופן מסוים, זה אומר שככה העולם מתנהג, מה הוא חייב לך משהו? אם אתה ראית, אז אתה יודע שככה העולם מתנהג. לכן האמפיריציסטים שוללים את הרציונליזם. אומרים, מה שהוא תוצר של החשיבה, הוא לא כלי לגיטימי כדי להבין מה קורה בעולם. בשביל להבין מה קורה בעולם צריך תצפית. והם טועים כמובן. למה? לא, הפוך. כי גם החשיבה היא סוג של תצפית. כשאני עושה הכללה מעובדות, זה לא הליך חשיבתי נטו מנותק מהעולם. אני מסתכל על העולם ואני רואה שההכללה היא ההכללה הזאת, ולא ההכללה היא. אני טוען שגם זה תצפית. יש ספר של אוגו ברגמן שנקרא מבוא לתורת ההכרה. ובספר שם, בפרק ט' של הספר הזה, הוא קורא לזה הסכלנות של העולם, של שכל. איך העולם מתנהל על פי השכל שלנו? נס, הרבה כתבו על זה. איך זה יכול להיות? למה המתמטיקה מתאימה לפיזיקה? למה בפיזיקה אנחנו מצליחים להשתמש בטכניקות המתמטיות? למה זה קורה? טוב, יש לזה כל מיני הסברים, אבל הטענה שאני בעצם, הוא בעצם שואל את השאלה של קאנט, איך חשיבה יכולה להתאים למה שקורה בעולם? איך משפט סינתטי יכול להיות אפריורי? אפריורי, כלומר חשיבה, אבל הוא יכול להגיד משהו על העולם, הוא סינתטי.
אפריורי זה קודם, נכון?
קודם לתצפית.
סינתטי זה...
סינתטי שהוא אומר משהו על העולם, הוא לא אנליטי, הוא לא רק מנתח מושגים. לא אין טענה. יכולה להיות טענה שהיא תוצר של החשיבה. זה בעצם בעיית הסינתטי אפריורי של קאנט. איך יכול להיות שחשיבה נותנת לנו משהו על איך, מה קורה בעולם? תצפית יכולה לתת לנו מה קורה, אני מסתכל, אני רואה מה שקורה. וזה שאני חושב באופן מסוים, אז מה, אריסטו חשב שעצמים נופלים לכדור הארץ במהירות שהיא פרופורציונית למסה שלה. עצם כבד יותר נופל מהר יותר. כך אריסטו חשב, אז הוא חשב, אבל העולם לא חייב לו כלום. מבין שזה לא נכון. כל העצמים נופלים באותה מהירות. לא משנה במה. זה שאתה חושב באופן מסוים, זה לא אומר שהעולם מתנהג ככה. אין שום סיבה להניח, לא שאולי אתה טועה. תמיד נכון שאולי אתה טועה. לא, אין שום סיבה להניח שאתה צודק. אתה בנוי באופן מסוים, אז מה? מה זה אומר על איך שהעולם מתנהג? טענה שלי זה שמה שאתה קורא חשיבה, זה לא חשיבה, זאת הכרה. זה סוג שאתה תצפית על העולם, לכן אני צודק. כשאני עושה הכללות, ההכללה היא לא הליך שאני לוקח את העובדות מהתצפית, שזה עובדות פרטיות, ואז אני עושה הכללה בראש. לא, ההכללה זה המשך התצפית. אני מסתכל על העולם ואני מבין שזאת ההכללה הנכונה. אוקיי? וזה הפתרון היחידי שיש לבעיית הסינתטי אפריורי של קאנט. אוגו ברגמן סוקר, לא זוכר כמה שיטות, לאורך כל תולדות הפילוסופיה, שניסו לענות על הבעיה הזאת, ובסוף הוא אומר, אף אחד לא הצליח. וצריך להגיד שזה בכלל מתודולוגי או משהו כזה. אבל זה לא נכון. יש פתרון אחד שכן מצליח, ורק אחד. וזה הפתרון שאומר, ההבחנה בין חשיבה להכרה היא לא דיכוטומית. מה שאנחנו קוראים חשיבה, יש בו מימד הכרתי. אנחנו רואים פשוט שזה נכון. ועובדה, זה עובד. מדע עובד. הרי הנס הכי גדול שאותו אי אפשר להסביר זה איך המדע עובד. מדע בנוי על ההכללות שאנחנו עושים. אם ההכללות שלנו הם סתם דברים הסכמיים או תוצאה של המבנה שלנו, איך אנחנו שולחים חלליות לירח? איך העסק הזה עובד? וזה הדבר שאותו צריך להסביר. הטענה שלי זה עובד, כי זה לא המצאה שקורית אצלנו בראש. אנחנו פשוט רואים. יש איזה השלכות עצומות על המון ויכוחים אקטואליים בעולם שלנו. המון. כל ויכוח שאתה לבד אותך כמעט תלוי בזה. פוסט-מודרניות, להט"ב, הכל, מה שאתה רוצה, הכל תלוי בזה. כי תמיד השאלה, איך אפשר להגדיר, כל הגדרות, אתה מגדיר לגבר ככה, אני מגדיר גבר ככה. אבל אם אתה אומר, לא, זה לא הגדרה, אני צופה בעולם, ואני אומר לך שגבר זה זה, ולא זה. אולי אני טועה, זה מתבקע, גם במדע אפשר לטעות. אבל אל תגיד לי שזה הכל עניין שרירותי, או הבניות, כן, תפיסות מרקסיסטיות כאלה, זה הכל הבניות של כוח ומוטיבציות, כן, לקדם דברים ואג'נדות כאלה ואחרות. לא, זה פשוט תוצאה של תצפית. עכשיו, יכול שאני לא צופה טוב, יכול שאני, כדאי שאני אשמע אותך, אולי תתקן את התצפית שלי, זה בסדר גמור. אבל אל, אני לא אומר שאני בטוח צודק. כל מה שאני אומר זה שלא בטוח שאני טועה. זה לא נכון שכל אחד יכול להגדיר מה שהוא רוצה ולהישאר בחיים. הגדרות, בניגוד למה שחושבים לוגיקנים ופילוסופים, הגדרות זה לא עניין שרירותי. הגדרות הן תוצאה של תצפית. כשאני מגדיר דמוקרטיה, זה לא כי החלטתי לעשות אוסף המאפיינים האלה ולהגיד, זה נקרא מדינה דמוקרטית. אני פשוט צופה בעולם ואני רואה שהמושג דמוקרטיה מוגדר כך. זה התפיסה אפלטונית. בעצם אומר, אני צופה באידאה, ואני אומר, דמוקרטיה, האידאה, אומרת את זה ואת זה ואת זה. משהו כזה, אני צופה בעולם ואני מבין שהמושג הזה אלה המאפיינים הנכונים שלו. אל תגיד לי שאתה מגדיר את זה אחרת, זה לא יש להגדיר, השאלה מי צודק. אם זה הכל הגדרות, אז אין צודק וטועה, אתה מגדיר כך, אני מגדיר אחרת. אני טוען שיש צודק וטועה גם בהגדרות. ותמיד כשאנחנו מתווכחים על הגדרות, אגב, אתם צריכים לשאול את עצמכם, יש ויכוח על מי הוא יהודי. מה הבעיה? תגדיר אתה יהודי ככה, אני אגדיר יהודי ככה, מה יש להתווכח? להגדרות. להגדרה לא מתווכחים, תגדיר שאתה רוצה. ברגע שאנחנו מתווכחים, זה אומר ששני הצדדים מסכימים לדבר אחד, שיש נכון ולא נכון. יש לנו ויכוח, מי זה הנכון? השנינו מסכימים שזה לא סתם עניין של הגדרות. יש פה נכון ולא נכון, אחרת על מה הוויכוח? וכאן שני הצדדים מסכימים. תודה חשובה, שימו לב, הוויכוח מראה לא שאין אמת, הוויכוח מראה שיש אמת. אחרת על מה הוויכוח? אנשים הרבה פעמים מבינים את זה, יש ויכוח, סימן שאין אמת, וכל אחד מגדיר את זה אחרת. הפוך. למה אנחנו מתווכחים? אנחנו מתווכחים בגלל ששנינו מסכימים שאחד צודק והשני טועה. יש לנו ויכוח. מי צודק ומי טועה. בסדר? זה זה, אנחנו מתווכחים. אבל אם באמת הוויכוח היה מראה על פלורליזם שכולם צודקים, אז הוויכוח לא היה צריך לנהל אותו. תגדיר אתה ככה, אני אגדיר אחר, כל בסדר, כל אחד ילך לדרכו לשלום. לא, מפלגתי פה הרבה. אבל כל הדברים האלה בעצם קשורים לנקודה שעליה אני מדבר כאן. שיש משהו בתווך בין חשיבה לבין הכרה. והמשהו הזה אומר חשיבה מכירה, חשיבה צופה. אוקיי? אני בעצם, וזה מה שאני קורא אינטואיציה בהקשר אחר, אם תרצו, זה ההיגיון השני של הנזיר. אני טוען שמידות הדרש זה להתבונן בפסוקים, במשקפיים האלה, ולהוציא מהם מסקנות על דרך האנלוגיה. אבל האנלוגיה הזאת היא לא המצאה, אלא היא תצפית באופן מסוים על הפסוקים ועל רוח הפסוקים, מה שיוצא מהם. התוצר הוא כמובן לא מה שהיה בתוך הפסוק, אבל הוא גם לא מנותק מהפסוק, אלא הוא משהו שאני מבין שהוא דומה. איך אני מבין? זה סתם המצאה שלי, ספקולציה בתוך הראש שלי, חשיבה? לא, זה לא חשיבה, זה הכרה, זה פרשנות. זה לא חקיקה, זה מה שמקביל לחשיבה, חקיקה. זה נעשה בתוכי פנימה, בלי קשר לטקסט. פרשנות זה מקביל לתצפית. אני מסתכל על הטקסט ואני מפרש אותו. רוצה להבין מה יש בו, אוקיי? הטענה שלי זה שיש פה חשיבה מכירה, או חקיקה פרשנית, חקיקה שיפוטית, מה שנקרא. כל הסוגיות האלה שדיברתי עליהם היום, כולם יוצאות מהנקודה האחת והיחידה הזאת. ולכן כל כך חשובה הלוגיקה הזאת שאני מדבר עליה כאן. כי הלוגיקה הזאת זאת הלוגיקה של האינטואיציה. אני אראה לכם איך עובדים בצורה סיסטמטית כדי להסיק מסקנות אינטואיטיביות. כדי להסיק מסקנות שהם לא חשיבה נטו ולא הכרה נטו, אלא זה הכרה, חשיבה מכירה, או משהו רך יותר, שיכול להיות טעות, בניגוד למתמטיקה, זה לא ודאי. אבל זה לא נכון שזה סתם ספקולציה שכל אחד עושה מה שהוא רוצה. יש פה סיסטמה, יש דרך לעשות את זה בצורה מדויקת, ויש דרך להתקדם עם זה בצורה מבוססת. זה בעצם המטרה שלי. את זה אנחנו נתחיל לעשות בפעם הבאה. אני מניח שיש, אבל אני לא יודע. אני לא...
אני מנסה לתרגם את זה בצרפתית, אבל זה משהו קצר. באנגלית soft logic.
כן, אתה יכול להגיד, אבל לא יודע אם מישהו משתמש ב...
רגע, כשאנחנו אומרים...
non-deductive logic. כל מה שלא דדוקטיבי, הוא רך. זה יש.
אנחנו מכירים את הלוגיקה, את הלוגיקה בשימוש של
תזה והאינטואיציה. אנחנו
מכירים...
לא, אני מגדיר את הכלים הלוגיים על ידי ההתאמה לאינטואיציה. זה יעזור לי לנסח את הכלים הלוגיים האלה, ועכשיו הם יעמדו לעצמם. פשוט זה הדרך שבה אני אנסה להמשיג אותם. אנחנו נעשה את זה, אז אין טעם לדון בזה באוויר. אנחנו פשוט נעשה את זה בפעם הבאה, כן. בסדר? יש הקלטות, תוכל גם להסתכל, וזה גם דברים כתובים, אם תרצה אני אשלח לך. עוד. Yeah.